אז לאור המשאל הנפלא, אז האמת שאני גם שמח בתוצאה, הקדוש ברוך הוא כיוון לדעת, עזר לכם לכוון לאמת, אני חושב. ומה שנעשה עכשיו, נעשה למעשה השלמה של השיעור של המושג האלוהי, גם עם עוד דוגמאות וגם אתם זמן לשאלות. תראו, מצד אחד זה בזבוז זמן קצת, כי בסדר, כבר לעשנו את זה עד אחרי האוזניים. אז כמו שאמרתי לכם, מה זה לא נכון כל כך, כי למעשה יש הרבה מה לתרגל פה, עיקר העניין פה זה תרגול, אז בשביל זה לא יהיה רק שאלות למעשה, בשביל מה שקרה לחמם את האווירה, קודם אני אביא לכם עוד כמה ממש, זה הזדמנות, שיש לנו כאילו אפשר להגיד שיעור אקסטרה, אביא לכם עוד כמה דוגמאות, כמה מקורות, א' תרשמו אותם, שיהיה לכם איזה רשום ואם תרצו לקרוא עוד, וב' תראו מה שאמרתי לכם, שלמעשה מה שלמדנו בשיעור הזה, זה כולם אומרים את זה כל הזמן, זאת אומרת, זה הפשט מה שנקרא, רק צריך, פשוט צריך עין בוחנת בשביל לראות איך פתאום מה שלמדנו כתוב בכל המקומות. חוץ מזה אני אתן גם כמה דוגמאות ממש ונראה את זה. דבר ראשון, טוב, זו שאלה קשה מזה, זאת אומרת, פרשת חיי שרה, בדיוק עכשיו היה, גמרנו, בדיוק פרשת השבוע. יש שם משהו שאם לא מה שלמדו בשיעור, לא ברור מה כתוב שם. כתוב בדיוק מה שלמדו שיעור, אני אקרא לכם לשם, זו שאלה קשה שתדעו. כן, אז אליעזר, עבד אברהם, אחרי שהוא הולך שם להגב את רבקה, אז הוא אומר בסוף, טוב, מה אתם אומרים, יש לכם עושים חטא באמת, אז גידו לי, הם לא יגידו את זה. ויהיה לבן ובתואל, ואמרו מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר לך רע או טוב. עכשיו נקרא את הפסוק הזה לאט, ותסבירו לי אם אפשר להבין את זה חוץ ממה שלמדנו. הנה רבקה לפניך כך ולך, ותהי אישה לבין אדונך כאשר דיבר השם. איפה דיבר השם? סליחה, זו שאלת תם. איפה השם פה בעסק? אליעזר הולך למעיין, אומר, תכף תבוא בחורה, תיתן לי מים, נתנה לו מים, הלך הביתה, אמר, אני רוצה להתחתן עם יצחק. איפה השם? מי? גזור, השם מן בחר שמי. איפה ראיתם פה את השם? איפה כתוב כאשר דיבר השם? זאת אומרת שהמציאות דבר השם, כמעט למדנו, השם לא דיבר פה בשום מקום בפרשה, נכון? למה כתוב כאשר דיבר השם? לא שמתם לב שהשם לא אמר פה כלום אף פעם. אז זה בדיוק מה שהסברתי לכם, וידבר השם אל משה, או שהשם מדבר אל זה. המציאות זה דבר השם, זאת אומרת, כל מה שקורה במציאות זה דבר, מה?
הוא לא מבקש מהשם שעשה לו איזה סימן.
כן, אבל מי שאומר את זה עם כל הכבוד זה לבן ובתואל.
מהשם... כן, הוא מבקש.
כאשר דיבר השם, אבל השם לא אמר לו, זאת האישה. פשוט הוא הביא אותה ואז זה מה שקרה, נכון? אז מה זה דבר השם? אחי? אתה צודק, נגיד אפילו שמדובר על מה שאליעזר דיבר אל השם. ראית באיזה מקום שהשם ענה לו? בפרשה. לא. איך הוא ענה לו? הוא הביא לו את רבקה, זו התשובה, נכון? אז מה זה דבר השם? החיים זה דבר השם. נכון, אתה צודק, אליעזר דיבר אל השם, והוא ענה לו בזה שפשוט הביא לו את רבקה.
איך זה שיש התגלות לעבד של אברהם?
כן, אז זה שיעור שאני למד לכם באחד ימי חמישי, שעל זה נאמר, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר מתורתם של בנים. עכשיו, א' שרדת של אליעזר עבד אברהם, זה גם כן, אין לי מספיק בשר לעשות איזה שיעור שלם, אבל אפשר לעשות איזה שיעור שלם. אליעזר עבד אברהם. מי זה אליעזר עבד אברהם, מי יודע? אליעזר עבד אברהם, מי זה? טוב, אליעזר תגידי לי, נכון, יופי. מי זה אליעזר? תכף, זה גם כתוב ברש"י בפירוש.
מנהל בית.
כן, זה אוג מלך הבשן, זה אתם יודעים? אליעזר מלך אברהם, עבד אברהם זה אוג מלך הבשן. אליעזר עבד אברהם הוא אוג מלך הבשן. זה כתוב את זה ברש"י בזה מקום, אני לא זוכר עכשיו איפה. יכול להיות שבפרשת נוח כתוב שהוא אוג ואחרי זה כתוב שהוא אליעזר. לא מסתכל, פרשת נוח, זה שאוג ניצל מהמבול, זה אתם יודעים?
הוא ניצל.
הוא ניצל, גם בטח זה כל סוג חמנו מפורש בטח, לא? בוא נחפש רגע. אוג מלך הבשן, אז זה בטח יהיה דווקא כתוב. לא משנה, אני לא זוכר איפה זה כתוב, אבל אליעזר עבד אברהם הוא אוג מלך הבשן. עכשיו, ראיה לזה, לא ראיה לזה, אבל שכתוב במלחמת המלכים. אתם יודעים מה אני מתכוון למלחמת המלכים? מה? לא, זה שיודעים מה זה מלחמת המלכים אני יודע, אבל למה אני מתכוון בקשר של אליעזר עבד אברהם, חכמים, לא זה ש... מה? הוא הפליט, זה גם כן נכון, אבל זה, לא דיבר זה דיברתי. נכון, הוא נלחם איתו ביחד, נכון, בואו נגיד לכם בדיוק מה אני מתכוון. בואו נחפש את מלחמת המלכים וזהו, יפה. אז כתוב... כן. ויבוא הפליט, אז הוא, לפי פשוטו זה אוג שפלטנו למלחמה, וזהו מה שאני מסביר פה וזהו. אוקיי, ענינו, זהו מה שקפלתי. כן. וישבע אברהם כי נשבע אחיו הירק את חניכה וילדי ביתו 18 ו-300. ומה זה 18 ו-300? בוא נראה, אולי, כן. רבותינו אמרו, אליעזר לבדו היה. הוא מיין גימטריה של שמו. 318 זה פשוט גימטריה של אליעזר. בקיצור, רק אברהם ואליעזר הלכו בכלל. כן? אז זה, 13 ו-3 זה פשוט אליעזר. זה מה שכתוב ברשי, רבותינו, רב, רשי אתם מורים לדעת. רבותינו אמרו, אליעזר לבדו היה. והוא מיין גימטריה של שמו. בקיצור, אז אליעזר, אז עכשיו זה לא פלא להבין איך אליעזר לבד ניסח אותה, זה עוד מאחר בשעבר שדרך עליהם, דרך עליהם וגמר אותה בשם. בקיצור, אליעזר עד אברהם לשאלתך, זה לא איזה, בקיצור, זה לא איזה פועל ערבי, כמו שזה דמיינת בראש, אלא זה אדם מאוד מאוד רוחני.
עוד מלך המשה לא
יצא דיקדון. כן, אבל עוד מלך המשה הוא נשאר מיתר רפאים. יש הרבה 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 ועוד פעם הרבה רוחניות על זה שחלק מנהם אפילו יודע. שהוא נשאר מנפילים. הנפילים זה משהו, אני אסביר את הרעיון ברוחניות, זה מעניין אתכם. עכשיו, אתם יודעים שאליעזר עבד אברהם עדיין שומר על המערה, במערת המכפלה? כל האגדות האלה, אתה יודע, שמישהו ניסה להיכנס, הוא פגש את אליעזר, אליעזר לא יודע להיכנס שם, הוא שומר, עדיין יושב שם שומר במערה על אברהם אבינו. עכשיו, כמובן הכל ברוחניות, כמובן, אולי גם בגשמיות, אני לא יודע, לא רציתי להיכנס, צריך לבדוק את זה. רעיינית, אליעזר עבד אברהם הוא נשאר מיתר רפאים, הוא שייך לעולם שלפני המבול. בוא נדבר רגע ברוחניות קלה, מה שיקרא, לא ברוחניות כבדה. זה דברים שתמיד יכול לחשוב לבד על זה. אליעזר עבד אברהם הוא עוגן מלחשן, הוא נשאר מלפני המבול, נכון? הוא יחיד, חוץ מנוח, נוח אבל זה העולם שלנו. אבל מכל אלה שהיו צריכים להישמד, אחד נשאר במרכאות בלי שהשם ירצה, נכון? כאילו, לא משנה, אפשר לעבוד על הקדוש ברוך הוא, אבל צורך העניין, נגד הסדר, נכון? שהוא שייך לעולם הקדון, לא לעולם הזה שלנו, נוח זה עולם שלנו, הוא שייך לעולם אחר. והוא נשאר רק בשביל להיות עבד אברהם. זאת אומרת שאברהם הוא שיא העולם שלנו, אבל הוא מתחבר למציאות שלפני המבול. הרי השם עשה את המציאות שלפני המבול בשביל משהו, זה לא במקרה, נכון? זה שורש המציאות של שאחרי זה מופיע אצלנו. אז זה נקרא, מה שנקרא עולם התור. יש עולם התור, יש 2000 שנה תור, 2000 שנה תורה, 2000 שנה משיח. כן, הרב כותב נשמות של עולם התור, זוכרים, הרשעים בעלי הפרינציפים, בטח ראיתם את זה באיזה מקום אצל הרב. העולם הזה שהוא לפני זה, עולם התור הזה, עולם שהוא קודם למבול. יש לו איזה נקודה שהוא הולך לבנות את העולם שלנו, רק בצורה, במרכאות הפראית שלו, הוא לא יכול להתקיים, כי העוצמה הנשמתית הזאת היא גדולה מדי כדי לחיות שם בצורה מתוקנת, ואז יש את התיבה, שהתיבה ברוחנית, זה להתכנס אל תוך המציאות המצומצמת כדי לבנות עולם חדש, כן? מה זה התיבה? התיבה זה מה אתם מסתגרים מהעולם, יש מצב כזה גם בעבודת השם, יש מצב בעבודת השם של התפרסות, יש מצב שהתכנסות, התכנסות זה כמו בתיבה, אני אגיד שהוא איזה, לצורך העניין, שערת רגשות, הוא מצב כזה שאדם לא יכול עכשיו להכיל את כל העוצמות המשמתיות שיש לו, ואתה תיכנס לתיבה עכשיו, סגור את זה, תהיה עם עצמך, תצא בן אדם חדש ותחזור למציאות, בסדר? זה הרעיון בגדול של התיבה, זאת אומרת, המציאות הזאת שלפני התיבה היא מציאות שהיא ענקית מדי, כדי שהעולם הקטן יכול להכיל אותה. והבבא בן הוא למעשה ממשיך אחרי זה את מה שנוח התחיל עם דור הפלגה, עם כל המשברים שהיו שלו, אבל עכשיו, אבל אברהם אבינו הוא לא איזשהו עולם קטן עכשיו ומצומצם שמתחיל רק אחרי התיבה, הוא המשך של כל העולמות של קודם, לכן אליעזר עד אברהם זה העבד שלו. זה הנציג של העולם מקודם, אתם מבינים? הוא הנציג של העולם שלפני המבול, רק הם ביחד, הם, יש להם מה לעשות ביחד, אבל זה לא במקרה איזה פועל ערבי שהוא לקח של שירת הכבשים. זה החיבור בין העולם שלפני המבול לעולם שאחרי המבול. העולם שאחרי המבול זה אברהם אבינו, העולם שלפני המבול זה אוג שהוא היחיד שנשאר מהמבול. וביחד הם בונים את העולם החדש. לכן אליעזר הזה אל תחסר להתזלזל בו, אלא הוא גם אוג מלך הבשן, הוא גם זה ש... קיצור, הוא... מה? כמה שנים הוא חי? הרבה כנראה. הוא חי לפי ה... משה רבנו הרג אותו כידוע, נכון?
כן.
לפני הכניסה לארץ, כנראה שהוא חי עוד הרבה שנים לפני הרבה שנים אחרי.
זה שמעולם הישן, שבעצם הוא אמור להתחבר לעולם החדש, רוצה להראות עולם החדש.
הוא לא רוצה.
שהוא רוצה ללכת ישראל.
נכון. עכשיו, בשלב מסוים, נכון. זאת אומרת, יש מצב שבו הוא כבר צריך להיעלם ולהחליף את עצמו ישראל, אבל זה הכל דברים ברוחני. רק שאני אומר, אל תזלזל בישראל, חס וחלילה, בקדושתו של אליעזר עבד אברהם.
למה הוא קדוש? מה הוא קדוש?
נסביר עוד פעם. א', עצם זה שהוא עבד אברהם הוא קדוש. עכשיו אני לומד שיעור שלם על זה שנקרא למה שיחתם של עבדי אבות יותר חשובה מתורתם של בנים, שזה בדיוק לומדים מהפרשה הזאת, גם כן לומדים את זה, יפה שיחתם של עבדי אבות יותר חשובה מתורתם של בנים. אולי הייתי אפילו מלמד את השיעור הזה היום לכבוד הפרשה, אבל זה לא יצא. אז אתה תראה שם שהנקודה היא שכל מה שמתחבר לאברהם אבינו יש לו כבר מדרגה רוחנית, אפילו אם זה עבד אברהם אבינו. לכן עבדי אבות שיחתם יותר חשובה מתורתם של בנים, והוכחה לזה שאליעזר עבד אברהם בפרשה שלנו יש לו נאום ארוך, גם הוא מדבר חצי שעה עם הקדוש ברוך הוא, אחרי זה הוא מספר מה הוא אמר חצי שעה לקדוש ברוך הוא, בזמן שהלכות שבת הם הררים התלויים בסערת, ויש הרבה הלכות שהן ענקיות וכתובות בכתובה באיזה חצי פסוק, שזה תורתם של בנים. לעומת זה, בן אברהם יש לו שם שתי פרשות שהוא מספר מה הוא אמר ומה אמרו לו, אז הוא מספר עוד פעם, מה אתה מדבר כל כך הרבה? והלכות שבת זה כתוב באיזה פסוק וחצי, אז מה יותר חשוב? תשובה, זה יותר חשוב באמת, זה לא מקרה תורה מעריכה בזה, כי זה יותר חשוב. איזה סוגיה שעומדת לפני עצמה. לענינו, אז רק רציתי להראות לכם איך בחומש, אם אתה קצת פותח את העיניים, אתה רואה שבדיוק מה שלמדנו, זה מה שיש בחומש, רק צריך לפתוח את העיניים. זה אשר דיבר השם, לא דיבר בשום מקום. צריך לכם עוד כמה מקורות, שאתם יכולים לרשום לעצמכם אם אתם רוצים, ואחרי זה נעבור למערל הזה. אז א', טוב, זה נעזוב את זה. בוא נעזוב שני המקורות האלה, כי הם יותר מדברים על הרעיון, אתם אני אגיד לכם את זה, רק שתרשמו את המקור ותגידו לא, אני לא אגיד את זה בעריכות. הרמב״ם, תסתכלו במורה נבוכים, חלק ראשון, פרק עין א'. אני אקריא לכם את המשפט, אני אגיד לכם מה זה קשור לענייננו, עוד פעם, אני לא מעריך בזה, זה כל דברים שקשורים לנקודות מסוימות בשיעור. חלק א', מורה נבוכים, חלק א', פרק עין א' בסוף. כן. כבר ועדיך השם זולת האלוה, כשאני קורא לאט, ואין ראיה עליו יתברך, אין שום ראיה על הקדוש ברוך הוא, אלא מזה הנמצא מכללו ומפרטיו. הנמצא הכוונה המציאות במילים מודרניות, כן? אומר הרמב״ם בדיוק מה שלימדתי אתכם בפסוק שמע ישראל, שאין שום ראייה על הקדוש ברוך הוא, רק דרך המציאות, ברור? עכשיו מי שרוצה לקרוא פה להאריך, להבין מה שהרמב״ם אמר, אני אומר, יבורך. רק תראו, עוד מקור חביב, גם כן לדבר על הנושא של האחדות, זה בדעת תבונות של הרמח"ל, בסימן למד דלת. כתוב שם גם כן, נמצא שכל מה שמתברר לנו באמת מעוצם שלמותו, הבלתי בעלת תכלית, הוא רק ייחודו השלם. זה מה שהוא הסביר. שמה שאנחנו רואים כל יום זה שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, כי האמת היחידה זה הייחוד. הדבר היחיד שדרכו אפשר לגלות את השם זה דרך הייחוד, והוא משלימתי אתכם. הכל כתוב כאן בספרים האלה. עכשיו בואו נעבור רגע למערל. זה למד ה'. למד ד', סליחה. בואו נעבור למערל. כבר אמרתי למישהו ששתר את זה חלשון. כבר אמרתי לאחד החבר'ה ששאל אותי, נדמה לי בשיעור הקודם, אמרתי לכם שצריך לתרגל הרבה. אז מישהו שאל אותי איך מתרגלים הרבה. אמרתי לו שא' פשוט לומדים תורה, ואם הוא רוצה הדרכה יותר נקודתית, שילמד מערל. המערל זה הנקודה שלו, במקרה הזה בחינוך. כל הזמן מחנך אותך לעבוד ברוחנית. זאת אומרת, להסתכל על הדברים לא בצורה הקטנה שלהם, אלא בצורה, כמו שלמדנו, להבין את המשמעות הרוחנית של הדברים. אתן לכם דוגמה אחת במקרה, שבמקרה עוד פעם, היום סתם מסתכלתי, ראיתי בתפארת ישראל, אבל יש ספר שלם שמדבר כמעט רק על זה, וזה ספר שקרא באר הגולה. מי שרוצה ויצליח לקרוא למוטו עם איזה חברותה, אז באמת אני חושב שיעשה לעצמו עלייה רוחנית מאוד גדולה, זה לא ממש חשוב. אני אקרא לכם עכשיו רק מפה את החלק שרלוונטי לעינינו, ותראו שזה מעבר לבדיוק מה שאמרנו, זה פשוט חינוך מסודר להבין את הדברים בצורה רוחנית ולא להגשים. אז הוא מביא פה מדרש ידוע. אני קורא קודם את המדרש הידוע במהירות, כי זה לא המדרש פה זה הנקודה, אלא מה הוא מסביר עליו, בוא נגיד את הקטע מסוים שהוא אומר עליו. וגם המדרש הזה אתם אמורים להכיר אותו, כי זה מדרש מפורסם. אמר רבי יהושע בן לוי, ושאל שאלה משה למרום, אמרו מלאכים, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, נקבל את התורה בה. אמרו לו, חמדה גנוזה יש לך שגנוזה קודם שיש את שמי בראשית תתקעה דורות, אתה מבקש לתת לבשר ודה, מה אינו סקברים ואינו שתקדם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, חזור להם תשובה. אמר לו, מתיירני שלא ישרפו לי באבל פי. אמר לו, יחוז בכיסא כבודי ואחר להם תשובה. שנאמר, מאחל פני כיסא, פרשז עליו עלינו. ואמר רבי תנחו, מלמד שפירש שדיים מזיב שכינתו עליו. אמר לפניו, רבי שלום, תורה שאתה נותן לי מה כתיב? ואתה יש פה פלספניאדה שלמה. של עוד עמוד וחצי, של איך משה מתפלסף עם המלאכים עם הקדוש ברוך הוא, בסדר? זה אני לא אקרא. אבל אני אקרא לכם מה המהר"ל אומר אחרי שהוא מסביר את הרוחנית הזה. עכשיו בואו אני קורא לאט. זה ספר תפארת ישראל, פרק כ"ד, זה בהוצאה הזאת, זה עמוד עין בית. לא, זה לא גורריה, זה ספר תפארת ישראל. אז יש מערל הרבה ספר תפארת ישראל, זה עמוד עין בית, ואם מישהו יש לו מקרה הוצאה אחרת, זה פרק אבדן. עכשיו אני קורא לאט. כל הדברים אשר נאמרו כאן, מה שאמר הקדוש ברוך הוא, ושאלת המלאכים ותשובת משה, אינו ויכוח דברים. זה לא באמת שדיברו, רק מה שמתחייב, אני קורא לאט, רק מה שמתחייב מן השם, מתחייב הכוונה, יוצא או נובע באופן ישיר, זה נקרא מתחייב, כן? כמו שאת אומר, נגיד, מתחייב. מה שמתחייב מן השם יתברך, נקרא שכך אמר השם יתברך, ומה שמתחייב מן המלאכים נקרא שכך אמרו המלאכים, ומה שמתחייב מצד משה נקרא שכך אמר משה. אז הנה בדיוק מה שלימדתי אתכם בפעם הראשונה שאמרתי לכם וידבר השם אל משה. אז יש לכם את זה כאן כתוב בפירוש, אומר, זה לא כאן, זה המהר"ל כל הזמן מחנך אותך לתפוס את התורה לא בצורה טכנית, אלא להבין את המשמעות הפנימית שלה. אז עוד פעם אני אומר, הוא מסביר, יש לו ויכוח שלם, משה רבנו אמר, המלאכים אמרו, הקדוש ברוך הוא אמר, הוא דיבר איתו, הוא דיבר איתו, הוא אומר, מה שאמר הקדוש ברוך הוא, הוא תשובת משה ושאלת המלאכים, אינו ויכוח דברים, זה לא באמת שמישהו מדיבר כמו שהטיפשים חושבים, רק מה שמתחייב מן השם, מתחייב הכוונה נובע מהשם, כאילו מה שנובע מהגדרת המושג השם, בסדר? מה שמתחייב מן השם נקרא שכך אמר השם, מה שמתחייב מן המלאכים, הכוונה, מה שנובע מעצם הגדרת המושג מלאך, נקרא שכך אמרו המלאכים, מה שמתחייב מצד משה, מצד שהוא אדם, נקרא שכך אמר משה. אז הדיבור פה זה לא דיבור באמת שמשהו קשקש, אלא הכוונה, עצם עניינו, עניין האנושיות של משה, זה נקרא שמשה דיבר. ועצם עניין הייחודיות של המלאכים, זה נקרא שהמלאכים דיברו. מבינים את העיקרון? אז ככה צריכים ללמוד, זה כמה דוגמאות שהבאת לכם לכבוד זה שזה חברותה. אפשר לקרוא לזה, וזה שיעור השלמה, אז אפשר קצת להתפרס, ובאת גם כמה דוגמאות מזה, שבאמת מה שלמדו זה מפתח לכל התורה, אפשר להבין ככה את כל התורה, רק צריך להתחיל לפתוח את העיניים, כמו שראית לכם בחומש. אתה קורא, תתחיל לשים לב של מה כתוב שם. טוב, עכשיו, מה שנעשה זה כזה דבר, בכל אופן, התכנסנו פה רק לשמוע, לא רק לשמוע עוד כמה דוגמאות חביבות, אלא בכל אופן לשאול לאנשים לשאול שאלות. אז מה שנעשה עכשיו בשביל הסדר הטוב זה ככה. קודם אני יענה עוד פעם על השאלה הקלאסית, איפה אלוהים? אחרי זה, שתתחממו קצת, אז אני אתחיל לענות לשאלות שלכם, בסדר? אז אני, השאלה שלך תשמור עוד, בסדר? ואתה תהיה הראשון שישאל, אלא אם כן כבר אין לך שאלה. או שאתה רוצה שאלה שצורה למשהו אחר. טוב, שאל. שמה? זה לא כביכול, למה כביכול?
זה לא הגיוני.
למה זה לא הגיוני?
כאילו שחזר, יקחו את האדם, זה לא עזר לי, אז זה יקחו למין משל שהוא...
זה לא, בכלל לא, זה לא משל, זה לא צריך להיות אדם אכזרי, זה אותו אוג בדיוק. אלא, מתי שהוא עם אברהם, זה כמו, לא, זה משל קצת לא נעים, אבל זה כמו כלב מעולה. אם הוא בעלים שלו, אז הוא מתנהג אפר, אז אם אותו מתחיל לשוח את כל הזקנות, נכון? זה לא נכון, זה אותו אוג, להפך. להפך, התפיסה השלמה, תראו, אני מוכן, אני אשמח לדבר על זה, אני לא מוכן לדבר על זה. זה חשוב מאוד 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 שתתפסו מה היה פה, למרות שלכאורה לא היה פה כלום, הוא שאל שאלה ואני עניתי לו, אבל זה לא נכון. אני אסביר לכם איזה מאורעות רוחניים הראו פה עכשיו. איך הוא לך? יונתן. מה שיוזה ניצג זה את התפיסה של האוניברסיטה, מה שקרה תפיסה מפרדת, האקדמיה. שתופסים את דברי חז"ל בתור איזה וורד חביב. לא. כל הרעיון זה להסביר לך שהדמות הזאת, זה עכשיו לא משנה אם היסטורית, זה באמת אותם אוזניים. זאת אומרת, אותם אוזניים של בן אדם שישב על הטבעי, בכלל היה דבר כזה, לדעתי זה הכל אגדה. אבל גם אם כן, גם אם לא, זה לא משנה כלום, זה הרעיון. זה לא משנה אם זה אותם אוזניים מבחינת הנפח הפיזיקלי שלהם. הרעיון הוא להגיד שאותה מציאות של הרפאים שלפני המבול, ואותה מציאות של אוג מלך הרבשן הריאה, של אליעזר עבד אברהם, ואותה מציאות של אוג עזר הרשם, זה אותו כוח חיים. והכוח חיים הזה בדיוק יכול להופיע בכל הצורות האלה. שהוא שורש המבול בעצמו, הרי בשביל זה קרה מבול. המבול מתאים לך עם אוג, נכון? אבל באמצע הוא נהיה עבד אברהם. מה התפקיד של אברהם בעולם? מה התפקיד של עם ישראל? לקחת את כל הכוחות האלה ולהפוך אותם לכוחות של קדושה, נכון? אז זה בדיוק, קצת תחשוב, תראה שזה בדיוק מה שכתוב שם. הבנת? אז הרעיון בכלל, שאתה רואה דברים, אל תתפוס את זה עכשיו בצורה גשמית, שזה לא יכול להיות. אתה תבין שמנסה בדיוק פה ללמד אותך שהכוח חיים הזה מופיע בכמה צורות. ברור העיקרון? יפה.
חג ויעקב לא המשיכו את השם
כנראה שלא, כנראה שהוא התפרפר. בהתחלה עוד יצחק הוא היה, אחרי זה הלך. נמאס לו, הצדיקים
האלה. אני מתענף
שלא פיסת
דרך.
היה לו פיסת דרך.
עד אחד שלא
זה... לא, בכל אופן. בקיצור, אז טוב, זה רק הידך הרבה. טוב, אז בוא עכשיו ניקח, אני חוזר לנושא של היחס למושג האלוהי, שמכבוד זה התכנסנו פה היום. חבר'ה, להירגע. ואני אתן לכם עוד משל אחד, עוד דוגמה אחת, זאת אומרת, אני אענה על עוד מחדש על השאלה הקלאסית, עם איזה משל חביב, ואחרי זה באמת אני רוצה לשמוע שאלות, כי זה מעצם שזה בנו. טוב, אז מה המשל החביב ומה אני רוצה להגיד? מה השאלה קודם? השאלה הקלאסית ביותר, אני חוזר, זה איפה אלוהים נעלם? זאת השאלה. למה למעשה? מה קרה? כבר אמרתי זה בערך 8 פעמים. קודם אלוהים היה יצור חביב מאוד, שמן למדי, שיושב לו באיזה מקום בשמיים מנהל את העניינים, והיה מאוד קל להתייחס אליו. עכשיו באיזשהו שלב אנשים יפנימו באופן אמיתי שזה לא ככה, זאת אומרת זה לא גשמי. אבל לא זכו להתייחס אל הקדוש ברוך הוא כמו שצריך במובן החדש, במובן הרוח. מה הבעיה למעשה? כי באמת באופן שכלי זה ברור מה קורה פה. זאת אומרת, אני לא חוזר עכשיו הכל על מה שהסברתי קודם. אבל באופן נפשי קשה להרגיש את זה, למה קשה להרגיש את זה? כי מה אמרנו? אמרנו אלוהים מופיע בכל ההוויה. אז אני אומר, זה מה, אני מתפלל לכיסאות? זאת אומרת, עכשיו אני אומר, ברוך אתה השם. איפה השם פה? איפה השם? מה? כל ההוויה יופי, הנאון זה השם, איפה אלוהים? זה הבעיה, זאת הבעיה. מה התשובה? אני אומר אותה, אחרי זה לכם משל, ואחרי זה, אני מקווה שזה יעורר פה את החבר'ה, באמת לנסות להבין את הדברים עד הסוף. מה התשובה? תמיד, מה הדוגמה, מה הצורה שתענה לעצמך תמיד? אני מזכיר גם את השלב השני. השלב השני הטכני אמר דבר כזה. כל דבר בעולם, אתה לא יודע מה הוא באמת. כל דבר בעולם מופיע לך בצורה מסוימת. זה יכול להיות בצורה של בן אדם, זה יכול להיות בצורה אחרת, זה יכול להיות כל דבר בעולם. אבל למעשה, מבחינתך, מה שקובע זה רק מה שמופיע אליך, ואתה עכשיו נותן לכל איזשהו בחינה שמופיעה אליך, נותן איזה שם או נותן איזה התייחסות מסוימת, אבל הכל מתחיל מאיזה יחידה שהופיעה אליך בצורה אחדותית, כמו שאמרנו, נכון? כי למה למעשה אני מבין שזה שני אנשים שונים? כי פה יש איזה יצור שתמיד הולך עם האוזניים של עצמו, וגם הוא הולך תמיד עם האוזניים של עצמו, אז כנראה שזה יחידה וזה יחידה. זאת אומרת, אני התרגלתי לסווג את העולם ליחידות, שלכל אחת מהם אני מתייחס, אבל אני מבין שאני לא מבין שום דבר עד הסוף. זאת אומרת, אני לא באמת יודע עליך את הכל, ולא מבין את הנשמה האלוהית הפנימית שלך, אבל בשבילי יש לי אינפורמציה מסוימת שאני מסתפק בה, וחיים זה מצוין. זה נכון לגבי כל הדברים, בריאות, יצורים, חיות, כל מה שיש בעולם. עכשיו אני אומר, את אותו דבר בדיוק, אתה צריך לעשות עם הקדוש ברוך הוא. אמרתי, במקום לעלות אל השם, אני מוריד את השם אלינו. אתם מבינים? אני לא עכשיו מדבר על משהו, אני אומר, מה אתה רוצה? כל מה שאני אומר לך, שתייחס אל הקדוש ברוך הוא, בדיוק אתה צריך איזה חבר שלך. מה אנחנו עושים? אני אומר, א', תבין שהשם מופיע בכל ההוויה. תתחיל להסתכל על כל ההוויה בתור יחידה אחת. איך תעשה את זה? בזה שתראה שכל הוויה הרמונית, בדיוק כמו שאיך אני יודע שזה יחידה וזה יחידה וזה לא ייצור עם 20 רגליים כמו שחשבתי קודם, כי אני רואה שבסוף זה מתאחז ואחד וזה מתאחז ואחד, ביחד אין להם שום קשר, לפחות לא קשר ברור. אבל המציאות זה לא ככה, היא כולה אחדותית. אז בוא נתייחס אליה בתור יש, בתור דבר ששווה לדבר איתו. עכשיו, זה רק עניין שהתרגלות. מה הבעיה? אתה אומר, אבל אולי, אין, אולי זה לא אלוהים. אז אמרתי, בסדר, זה לא אלוהים, זה אח שלו, מה זה משנה? בעיה שנייה, אולי אין מאחורה כלום. נכון, אולי גם אחוריך אין כלום. מה אכפת לי אם יש שם משהו? זה לא משנה כלום. בשבילי, אתה יושב פה, אתה יושב פה. אתה תגיד, לא, לא, אני לא יושב פה, באמת אני איננו. יופי, באמת שינוי גדול. מה זה משנה? עכשיו אני צריך את המשל, אחרי זה צריך זמן לשאלות. תראו, זה כמו הילד דהו מהשיעור הראשון, זוכרים? מהשיעור לפני שני שיעורים. נגיד שמרים לו פיל. כן? אבל אתה עכשיו, הנה, אתם רואים עכשיו, אתם רואים פה עומד פיל. אתם רואים, אני לא רואה פיל, אני רואה משהו אפור, אין פה פיל, אין פה קיר, אין פה פיל. למה אין פה פיל? כי לא הלכתי מספיק רחוק לראות את הפיל, אתם רואים? אתה עומד קרוב מדי, אז הכל נראה לך, נראה לך שיש פה קיר, נראה לך שיש פה דבר, איזה מין קיר כזה, כן? אתה לא מבין מה אתה רואה, למה אתה לא מבין מה אתה רואה? כי בשביל לראות דבר מאוד גדול, צריך ללכת קצת אחורה, נכון? צריך להסתכל גדול. אז אתם, אם הקדוש ברוך הוא זה בדיוק ככה, אתם רואים פה רק את האור של הפיל, אתם מבינים? אתם עכשיו מסתכלים, אומרים, אני לא מבין את אלוהים, איפה אלוהים? מה אני רואה? אני רואה פה כיתה. איפה אלוהים בעסק הזה? אין אלוהים. נכון, כי אתם רואים משהו בחתיכה של סנטימטר בתוך הפיל. אבל אם תלך קצת אחורה, ולכן תנסה רגע להסתכל על כל הפיל, על כל המציאות בבת אחת, תגיד, רגע, אבל יש פה מציאות אינסופית, באמת ענקית, אבל היא יחידה בסוף. יש פה אחדות. אז למה אני לא יכול להגיד שיש פה פיל? לא קרה שום דבר. אתם מבינים מה צריך לעשות? זה רק עניין של תרגול. ואחרי שנגמר התרגול, או מתחיל להתקדם התרגול, אז זה לא קשה להתפלל אל השם או לחשוב על השם, זה ממש לא קשה, להפך. אני מכן עליכם מאוד, כי קודם, בשיטה הגשמית, גם שניסית לחשוב על השם, ואתה קצת אינטליגנט, אז הבנת שזה לא יכול להיות שזה השם. אז זה היה אולי יותר נוח בהתחלה, אבל בסוף הרגשת שמשהו פה דפוק, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שבסוף... איפה אלוהים? כל הזמן השאלה איפה אלוהים הייתה מול העיניים, או איך אני יודע שיש אלוהים. אבל עכשיו, מצד אחד בשכל אין יותר שאלות, רק קשה להרגיש את זה. למה קשה להרגיש את זה? צריך להתרגל. אז מה, התרגול צריך, היחיד שצריך לעשות זה לא להתקדם, אלא דווקא להסתלק. זאת אומרת, אל תבחין עכשיו לחשוב איך נראה האלוהים. כמו שאני לא חושב עכשיו איך נראית הנשמה האלוהית שלו. אלוהים בשבילי מופיע פה בהכל. שלום. איך נראית הנשמה שלו? ממה היא עשויה? איפה היא נמצאת בדיוק? לא יודע. לא אכפת לי גם מצד שני. מה זה משנה? בשבילי מופיע. שלום. אז הקדוש ברוך הוא מופיע בכל ההוויה, וזה. טוב, עד כאן ההסבר, הדוגמה, כל מה שרציתי להגיד, עכשיו אני אשמח לשמוע שאלות. אם לא, יש לי עוד כל מיני סיפורי סבתא לספר לכם, אבל שאלות אני אשמח לשמוע, כן.
יש איזה משהו שיקרה בעולם, שיוכיח לכולם שאין אלוהים?
כן. אם באמת לא היה אלוהים, אז היה קורה, אני מניח. אתה שואל אם זה יכול לקרות, אם יש תיאורטי דבר כזה?
יש, מה, איזה דבר שיקרה בעולם, יכתוב...
אם נראה שבאמת נוכיח מבחינה לוגית, פיזיקלית, הגיונית, פילוסופית, לא יודע מה, שבאמת העולם לא אחדותי. שבאמת יש פה שתי כוחות, כמו שאומרים הפרסים הקדמונים, שיש פה אורמיז והאורמיז. יש פה באמת טוב ורע שאין קשר ביניהם. זאת אומרת, הקשר היחיד זה מאבק, אבל הם לא הרמונים, הם לא פועלים באמת למען מטרה. אנחנו אומרים שהטוב והרע פועלים ביחד למען מטרה משותפת, נכון? אבל אם נדבר שזה לא ככה, שהרע הוא פועל רק רע, והטוב פועל רק טוב, ואיזו מלחמה תמידית לנסח נסחים, ולעולם זה לא יהיה אחרת, אז זה אומר שיש שני אלוהים. ואם, ואז אין אלוהים, זאת אומרת, אין אלוהים שיטתנו, מאלה העולם גשמי לגמרי, ואין אלוהים בכלל. כנל כמובן אם יהיה לא שתי כוחות, אלא שמונה כוחות, כמו שחשבו היוונים, נגיד, או 15 כוחות, שכוח האש הוא סותר את כוח המים וזהו. אנחנו אומרים שהמים והאש הם באמת סותרים בעולם שלנו הנמוך, אבל באמת הם פועלים למען מטרה, כמו שאמרתי, כמו גבריאל ומיכאל של השיעור הקודם, אם היית בשבוע שעבר, ביום ראשון אם היית, אז אמרנו, גבריאל שר של אש ומיכאל שר של מים, וזה לא מחבא את זה, וזה לא, 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 לא שורף את זה, נכון? אבל למה זה? כי אנחנו מבינים שיש להם מטרה משותפת. אם זה, היינו רואים באמת שזה לא ככה, אז היה הוכחה שבאמת העולם אין אלוהים מה שלך.
אם העולם שלנו יצור חיים, מה שמייחסים זה רק לאלוהים, נכון?
לא. לא, 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 אין לי שום בעיה עם זה שעכשיו מישהו ייקח פה את ויעשה ממנו ג'וק עם שמונה אוזניים שמטייל ומדבר סינית ויודע גם לשחק פוקר. אין לי שום בעיה. למה, מה הבעיה? בן אדם ייצור את שהוא שחקן פוקר שמדבר יידיש. מה הבעיה? מה הבעיה? יהיה לו נשמה? אם יצרו נשמה חדשה, אז זה אומר ש... צריך לברר איזה
ציוד.
זה לא בדיוק ככה. אני אגיד לך משהו יותר, אני אגיד לך משהו יותר מזה. אם יבראו אפילו גרגיר אפר, אז אתה צודק, אז אין אלוהים. בסדר? תשים לב שלא עושים שום דבר חדש אף פעם. אתן לך דוגמה. כן? אתה חושב שאתה מנקה? אפשר לנקות? לא, אפשר לעשות את זה חוק ממקום למקום. נכון? לא מנקים אף פעם, רק מזיזים את הלכלוך מהבית לפח, נכון? אבל לא מנקים באמת, זאת אומרת, הלכלוך לא נעלם אף פעם, נכון? הוא פשוט עובר, הוא עובר ממקום א' למקום ב', נכון? אז למעשה אי אפשר לנקות. אי אפשר ליצור שום דבר חדש, ואי אפשר למחוק שום דבר. אפשר רק להעביר צורה, שמת לב לזה? אתה שורף משהו, זה לא נעלם, זה הופך להעביר. יש לזאת אטום, אז הגרעין, אני לא יודע מה, האורניום הופך למימן, לא, הפוך, לא משנה, המימן, לבסת המימן הופך לאליום, אבל הוא לא נעלם. הוא פשוט משתנה, נכון? הצלחת, לא הצליחו להעלים כלום עד היום, וגם לא לברוק כלום. אז אני אומר, לא הנשמה, אפילו לא גרגיר אבק. הבנת מה אני אומר? אז לפני שאתה מחפש לי, לא חוק, בוא נלך לזה לנו. נכון, אם הצליחו לברוא משהו, יש מאין אמיתי, לא הכוונה להפוך יש ליש, אלא יש מאין, אז הוא אומר שאולי, לא יודע, בוא נגיד, זה לפחות קושייה על מה שאנחנו רואים שאלוהים ברא את העולם. מבין? האדם לא ברא מעולם שום דבר. אתה מבין? אז גם אם ייצרו חיים, זה לא חוכמה, אז ייקחו את זה, יעשו פה איזו הדסה גנטית, ואני יודע מה, ישתילו לזה לב של שימפנזה, אז יתחיל לרוץ פה לכל בננות. זה לא נקרא. אני אומר, ליצור יש מאין, לא מאמין שיצאו. בסדר? כן.
כשאני אומר את זה בקצילה,
כן.
אני לא כל כך מבין לכוכב נובה וכוכב שביט, ולראות את שהם מתחברים ביחד לכל ההרמוניה העולמית, ולהגיד, הנה עכשיו אני עומד ככה, ולעשות לך את המפה של היקום, ולהתפלל את זה.
נכון.
ולא עובד לך.
אתה צודק.
אני
אגיד את זה, אני כבר אמרתי את זה באחד לפני שני שיעורים ואני חוזר על זה עוד פעם, זאת שאלה מצוינת. עכשיו אני אענה. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. אתה היית במקרה שאמרתי את זה? אז אני עכשיו אומר את זה עוד פעם, כי זה שיעור חזרה, אני אשמח להגיד את זה עוד פעם. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. זה דבר שהוא כלל שצריך להיות בראש, בלי קשר ליחס למושג האלוהי. זה נכון תמיד. גם אמרתי באחד ימי חמישי בעזרת השם, למד שיעור על כוונת התפילה, ואני שם מלמד את זה באריכות. אבל הכלל היסודי זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. הכוונה זה לא רק זמן טכני, אלא זה שתי כוחות נפש שונים. ושמערבבים ביניהם, אז זה לא זה וזה לא זה. אי אפשר ללמוד תורה ברגע שאי אפשר להתפלל בשכל. עכשיו, זה לא אומר שאין שכל. תגיד, בכל אופן, אם אתה אומר בלי להתפלל בשכל, אז מה? התפילה זה רק בחיינות או רגשנות? לא. התפילה ודאי משתמשת בשכל, אבל בצורה נפשית. אני אסביר עכשיו. עד כאן הקדמה, עכשיו אני אסביר. קודם אני מזכיר לך שאמרתי שכתוב בהתחלת עולת ראייה שם, שבתפילה כן צריך להתייחס אל השם כמו שהוא איזה דוד זקן או כוח עליון, נכון? עכשיו, אז מצד שני, איך זה לא סותר את כל מה שאמרנו קודם? עכשיו אני אענה, תשובה. הילד הקטן בן 3 שאל איפה אלוהים, אמרו לו בשמיים שומר עליך, הוא הבין את זה בצורה הכי גשית בעולם, אבל מצד הרגשת הנפש שלו, הוא מאוד האמין בהשם, הוא שמח, הלך לישון מאושר, היה לו ביטחון גמור, נכון? עכשיו אתה ברוך השם גדלת, ואתה כבר מבין שאלוהים לא יושב פה עכשיו על הגג, אז יש לך עכשיו איזושהי בעיה בהתייחסות שלך, באמונה הזאת, כי זה כבר מת, נכון? יפה. עכשיו, קודם אתה מטפל בנושא באופן שכלי. אתה לומד מה זה היחס המושג האלוהי, אתה מפנים את זה, וזה ברור לך שלמרות שהשם לא יושב עכשיו פיזית פה בשמיים, אבל עדיין יש לך ודאות אמיתית, נקרא זה בישות האלוהית, כמו שיש לך ודאות בנשמה שלך. ואם כל מה דיברנו באחד בשיעור שאני לא חוזר על זה, אתה מגיע למצב שבשכל זה ברור לך שיש קדוש ברוך הוא בעולם ויש אמת בעולם והכל נהדר. בסדר? יפה. עכשיו אתה עובר לשלב של התפילה. בשלב של התפילה אתה צריך מצד אחד להתייחס לשם חזרה כמו ילד. מה הכוונה? מצד העוצמה הנפשית, זאת אומרת. העוצמה הנפשית של הילד אתה נבעה בכל כך בקלות מזה שהוא הגשים. אבל העוצמה הנפשית הזאת היא חיובית. אז עכשיו אתה צריך להפריד בתפילה בין המחשבות השכליות, שהן באמת אתה צודק ובלבלות אותך, אתה לא יכול לחשוב על זה בתפילה, וזה רק מוציא אותך מהריכוז, לבין הרגשת הלב. אז בתפילה תעשה רגע ריסט בראש, ותגיד, עכשיו חזרתי להיות ילד, אני מתייחס עכשיו אל השם, כאילו הוא עומד פה לפניי ממש כמו חבר שלי. כמו סבא זקן, ואני מבקש ממנו כל הבקשות, וגם שבילי וגם של עם ישראל, אני מתכוון כאילו אני עכשיו ממש רואה את השם לפניי. אבל אם בתפילה תתחיל לשוב רגע רגע, אבל זה לא נכון, אז תגיד לעצמך, אני לא מתייחס עכשיו לשאלה. תעשה את זה יותר מהר, כן? אבל אל תחשוב בתפילה, תתכוון. נגמרה התפילה, תחזור לספר תורה, שאתה תפתח, תתחיל לחשוב. וכאשר דיבר השני כמו שראינו, מה הכוונה? הכוונה שמופיע בעולם. עכשיו, זה משהו שגם כדורש תרגול. למה? זה נכון, לא רק אמרתי לנושא הזה שאני מדבר עליו, בכלל שלומדים כוונות התפילה מה קורה. גם לומד נגיד ברוך זהו שעפת שאת האלוהים. אז הטירונים, אחרי שלמדו כוונות התפילה מה קורה להם, אנשים רציניים שרוצים פה את מה שצריך, התפילה שלה מופכת להיות שיעור תורה מקוצר. זאת אומרת, הוא חושב ברוך, ברוך זה הופעת הספר האלוהים הזה. אתה זה ההתגלות של השם בצורה שהיא יכולה להופיע נדה. השם, זה ההתגלות הנסתרת של השם. קיצור, בכל זה התפלל, הוא עושה לעצמו קיצור שיעור התורה. אבל זה לא ככה, זה לא תפילה. אבל רק אני חושב, גם מניסיון וגם מניסיון לא רק שלי, שבהתחלה כמעט אי אפשר אחרת. זאת אומרת, קשה מאוד לרקוד על שתי החתונות, לא לרקוד על שתי החתונות, אתה מבין? אבל זה לא תרגול ארוך, זאת אומרת, אתה צריך בתפילה לא לחשוב. זאת אומרת, לא לחשוב, אני מכוון, בשכל. לחשוב בכוונה. בזמן תורה, בזמן תורה. הבנת? טוב. יפה, נקסט. ודאי ודאי לא זה השם. מה שאמרת האפשרות הראשונה שאמרת עוד זה הנכונה, אני אגדיר את זה. א', אתה זוכר שזה קוראים המפלצת הראשונה ששמה פנתאיזם, שאומרת אלוהים זה המציאות. זוכר את זה? לא, מתגלה במציאות זה בסדר, זה המציאות, זה לא בסדר. זה הבדל של יום ולילה, למרות שלכאורה זה כלום, זה מילים. זה לא נכון, אני מזכיר את הדוגמה שאמרתי אותה, עכשיו אני אומר את זה רק בפעם ה-19. זה בן אדם, זה, איך
הוא?
מור. מור זה בן אדם עם חולצה אדומה. זה לא נכון. כי גם כשהוא יבוא עם חולצה כחולה, הוא עדיין יהיה אותו בן אדם. מור יושב, הופיע עם חולצה אדומה, זה נכון. כי לא אמרתי עליו כלום, אמרתי איך אני רואה אותו. שלהגיד זה שקר, להגיד מופיע זה בסדר. עכשיו בוא נחזור למה שאמרת. אלוהים הוא לא זה כל המציאות, אלא מופיע בכל המציאות. עכשיו תגיד מה ההבדל, הרי כל המציאות זה הכל, אז איפה, מה זה משנה, נכון? זה גשמיות. למה זה גשמיות? אם זברתי את זה בשיעור הקודם, יש נמצא לא נמצא ומופיע. זוכרים מי שהיה ביום חמישי האחרון? היית? אל תתבייש להגיד שלא, אני לא נעל, יום ראשון אחרון, אני לא נעלב, ממש לא נעלב אם לא. גם לא יכול להיות שכן, סטטיסטית, אם אז היו נגיד 40 ועכשיו יש 30, אז סטטיסטית זה פחות 50% לא היו אז והפוך, נכון? אלא אם כן יש כמה צדיקים שתמיד באים. אבל זה בסדר שלא, זה לא בסדר, אבל לא מתרגש לזה, בוא נגדיר את זה אחרי, נגדיר את זה יותר טוב. בקיצור, אז יש, אני אחזור על זה בשנייה. יש נמצא לא נמצא ומופיע. מה זה נמצא לא נמצא ומופיע? אני חוזר על הדוגמה. הנשמה מופיעה בגוף, אתה מסכים? באצבע גם יש נשמה? יש באצבע שלי גם כן, הנשמה מופיעה גם באצבע? יופי. אם אני אכתוך את האצבע, יהיה פחות נשמה? אז היא לא מופיעה באצבע. תחליט, כן או לא. תשובה, יש נמצא, לא נמצא ומופיע, זה לא אותו דבר. נמצא ולא נמצא זה מושגים גשמיים. מבין? הציפור או נמצאת פה או לא נמצאת פה. אבל הנשמה היא מופיעה פה, זאת אומרת, היא מופיעה פה, אבל היא לא נמצאת פה. אז השם מופיע במציאות, אבל לא נמצא במציאות. מבין?
אוקיי, בשאלה השנייה, שמתכוון, אתה אומר שצריך לתרגל את זה הרבה. מה ומה, בלימוד תורה?
כן, בייחוד בלימוד תורה, בשביל זה בדיוק הבאתי את המהר"ל הזה, בתור דוגמה. הוא כל הזמן שוטף לך את המוח, איך לקרוא את התורה או את המדרשים, בצורה מחשבתית ולא בצורה גשמית. כמו הדוגמה שנתתי עכשיו פה.
אבל זה לא הסתכלות על המציאות, זה...
אתה רואה המציאות, עם כל הכבוד לי, אני, מה אני, שתלמד, אני יודע מה, אנציקופדיה בריטניה כאן הנוער, מה אני עושה? זאת אומרת, מה, אני לא... תראה, הרמב״ם כותב שהדרך היחידה להכיר את השם זה דרך התבוננות על המציאות, ולדעת את גודל המציאות. זה נכון. אבל אני לא יודע מה הוא התכוון, אבל אני לא חושב שזה מעשי וזה הדרכה נכונה להגיד לך שאתה צריך ללמוד פיזיקה באוניברסיטה, אתה מבין? אני חושב שאתה יכול להתרשם מהעולם הפיזיקלי די מהר, בזה שאתה רואה בערך רבע שעה ערוץ הטבע, ואחרי זה אתה קורא בערך איזה מאמר פופולרי על פיזיקה מודרנית, והבנת את העיקרון. כל השאר זה ללמוד תורה. זה נקרא לתרגל. עיקר התרגול שאני אומר זה ללמוד, כמו שאמרתי, את דוגמת המהר"ל הזה. להתחיל להסתכל אחרת על החומש, אתה מבין? תראה יותר עוד דוגמה מהחומש. בסדר? כן.
כתוב בקדישה, שראית את אחוריי...
זה בדיוק הדוגמה שאני אדבר עליה פה. אני אפילו למצוא לך בדף. אני הולך את הדף, אז יש לי את הדף שלך גם. אבל עכשיו אני הולך לדבר בדיוק על הדוגמה הזאת, אחרי שקצת ירדו השאלות, הבאתי בדיוק את הדוגמה הזאת.
לא,
שאלה אחרת. אסל, אני פודל לך טובי, הקראתי כמו לזה וכו'. בסדר?
שאלה אחרת. אתה אומר בעצם, לגבי משהו גם הוא אמר. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא מופיע, זה מה שמופיע במציאות. כשאני אומר לך מה זה הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, זה מה שמופיע במציאות. כמו שאני תשאל אותי מי זה מור, אני אגיד, זה מי שמופיע עם חולצה אדומה.
נכון.
זה כאילו זה, אבל לא אמרת מה אני. לא אמרת מי זה מור.
אתה צודק ב-100%, ומה זה מזכיר לך? זה השלב הטכני.
וואי, זה אחלה.
לא. זה גם כן נכון, אבל זה לא מה שקורה. אתה זוכר את השלב הטכני? מה אמר השלב הטכני? כל דבר בעולם, אנחנו לא מכירים אותו בעצמו, אלא צורה שהוא מופיע לנו. ומה היה המסקנה מהשלב הטכני? שאין לנו שום בעיה עם זה, נכון?
יש לי בעיה עם זה.
אז יש לך בעיה עם זה כי פתאום נזכרת שפתאום גם אלוהים נמצא בקטגוריה הזאת ומעצבן אותך. אבל כשדיברת איתי קודם לא היה לך בעיה עם זה שאתה לא יודע מה אני, נכון?
לא נכון, אני מכיר אותך.
אתה לא מכיר אותך, אתה מכיר את הצורה שבה אני מופיע אליך, אתה רואה אותי בערך פעמיים בשבוע וזה הכל. אתה לא מכיר אותי בכלל, וקו החומר אני בעצמי לא מכיר את עצמי. לא יודע מה אני שמע שלא יודע כלום על עצמי, אני מכיר את זה לקראת עצמי לך כמו שאמרתי. אפילו אני לא מכיר את עצמי, אז קו החומר אתה, נכון? אין לך שום בעיה בזה שאתה לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותך. שוב, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע מה זה, כלום. אמרנו את זה, דיסקסנו, נעפנו את זה, מפה זאת דעה חדשה. אבל זה מגיע לשטח, אתה בורח. נכון? תרגלנו את זה 100 פעמים, מגיע המלחמה, כולם בורחים. אז אני אומר עוד פעם, זה לא משנה מהי עצמות השם, כי זה לא משנה גם מהעצמות שלי. כמו שאתה, אני אומר, קל וחומר, את העצמות שלי אתה לא יכול לתפוס, זה לא מפריע לך, אז למה דווקא אצל אלוהים זה מפריע לך? הבנת? כן.
זה לא מפריע לי כאילו מי אתה, בגלל שאותך אני רואה, ואתה לא יודע אותי, זה מתג שמי, ואני יכול להגיד שגיור זה הדבר הזה שאני רואה. עכשיו כשאתה אומר לנו כל הסם, זה לא.
כל ההוויה, כן.
כל ההוויה, זה דבר כזה שאני
רואה. אתה צודק. מה קרה שם? אתה צודק, והתשובה היא שהשם גם כן אתה רואה אותו בדיוק כמו שאתה רואה אותי.
אבל לא רואים את זה ממש בכל ההוויה.
למה לא רואים את זה ממש בכל ההוויה? כי אתה לא הגדרת, הסברתי, זה הגדרה, זוכר את זה? זה התרגלות. מה זאת אומרת זה התרגלות? כמו שהתינוק מסתכל על הפיל, זוכר את הדוגמה הזאת? אז בהתחלה הוא אומר, אני לא יודע מה אתם בלי אורך, אין פה שום פיל, יש פה גוש אפור, יש פה קיר אפור. נכון? זה מה שאתה אומר. אתה אומר, אני לא רואה פה את אלוהים, לא יודע לא את אלוהים, הוא יותר מדי גדול וקרוב אליך, אתה מבין? זה רק התרגלות, אני כבר מיילל לכם על זה בערך חודש. זה רק עניין של התרגלות. זה כמו תינוק הזה, התינוק הזה אמר יש אור וחושך, אין אמא, אין סבתא, אין דודה, אין חתול, זוכר את זה? אז אתה אומר עכשיו אותו דבר אין אלוהים, אתה פשוט התינוק שלא יודע להסתכל ולראות מה הוא רואה, זה הכל. אבל זה מה שאמרתי, הגדרות הן סובייקטיביות. למה התינוק לא רואה את מה שאתה רואה? הוא כן רואה, פיזית הוא רואה בדיוק מה שאתה רואה, נכון? אז למה הוא אומר יש פה רק אור וחושך והוא לא אומר יש דודה? כי הוא לא מבין שמה שהוא רואה בתור כתם זה דבר קיים. הוא פשוט לא הגדיר לעצמו את המציאות בצורה נכונה, אתה מבין?
כן, אבל מה שאני עושה בעצם אני רואה את הטבע.
אתה רואה את ההוויה. גם אצלי, מה אתה רואה? אצלי אוזן. מה ראית?
אבל אוזן זה כאילו...
למה אתה החלטת שאני בן אדם שיכול לדבר? כי תרגל. זה הכל. אם תתרגל להסתכל על כל בתור יחידה, זה יהיה אותו דבר. אתה מבין? זה רק התרגלות. כמו שאני אומר, רק צריך להסתכל על זה. תתרגל לראות פה פיל, פתאום תראה פיל. הבנת? אבל תגיד לי, אולי זה רמאות. זה אמרתי, תבדוק. ויש קריטריונים ברורים. מה שאחדותי מותר לך לתת לו שם. מה שלא, לא, נכון? תגיד, זה לא פיל, זה עבודה בעיניים, לא? אם באמת זה היה סתם מילים שלי, אתה צודק, אבל תבדוק ותראה שכל ההוויה הזאת התנהגת בצורה אחדותית, בצורה הרמונית, אז מותר לתת לשם, נכון?
אבל כאילו מה שאתה עושה, אתה בעצם לוקח את השם ואתה מחליף אותו עם המילה טבע.
לא, אני לוקח את השם ואני לא מחליף אותו, אני אומר כמו שאמר הרב בפסקה שהבאתי לך, אני מראה לך את הלאות המתגלה בהוויה, שזה הפתח, זה השער לתרקלים. כמו שהשער להכיר אותי זה הידיים שלי. זה לא אני, נכון? זה לא אני. אבל אם לא היית רואה את זה, לא היית יודע שאני קיים, מסכים? אותו דבר, השם זה לא מה שאתה רואה, אבל אם לא היית רואה את זה, לא היית יודע שהוא קיים. זה אותו דבר בדיוק, תאמין לי, זה ממש אותו דבר. זה רק עניין של התרגלות. זה הכל. אם הייתי אומר לך שהכיתה הזאת זה חיה, זה מדוזה שברחה מהים. זה משהו ייצור מוזר. בהתחלה הייתה מה שאני עובד לך, זה מה זה, תשמע, תשים לב, שכל זה עושה ככה, חפש את דגים. למה אתה זה מגלה שזה אולי באמת זה נכון? נכון? למה? כי היית רואה שפתאום הכיתה הזאת זה לא כיתה, זה משהו הרמוני, שאם הכיסאות וזה כל מה זזים, היית שם לב שיש פה אחדות, היית מבין שזה משהו חדש, אתה מבין? זה רק עניין של התרגלות, זה הכל.
אז בקשר לתפילה?
כן.
אז כאילו, לא מגיע מה אומר להשאיר את השכל כאילו בכניסה ומתפלל כאילו...
אני אגיד לך, זה לא קשור בכלל לשיעור שלי, שאמרתי, בוא נתחיל, לשיעור הזה. מה שאמרתי לא קשור לנושא הזה שאנחנו מדברים, הוא נכון תמיד בנושא תפילה. תפילה ותורה זה לא אותו דבר. תפילה זה עבודה שבלב, ותורה זה עבודה שבשכל.
אבל זה אותו בן אדם עושה את שניהם.
נכון, גם אותו בן אדם מקנח את האף. אז מה, תפילה וקנח את האף? מה הקשר? פה אתה עובד עם השכל, ופה אתה עובד עם הלב, זה שני דברים שונים. נכון שגם הלב משתמש בשכל, וגם השכל משתמש בלב. יש בינת הלב. וגם בבינה, זאת אומרת, גם בהרגשה יש חלק של שכלי. וכמו שאמרתי, אני לומד איזה שיעור שלם על כוונות התפילה, מה זה להתכוון, לא במובן של המילים של הכוונות, אלא הכוונה, מה זה בכלל כוונה באופן עקרוני, איך מרגישים שמתכוונים, בסדר? אבל דבר ראשון, בתור כלל, בלי קשר לנושא הזה, תפילה זה משהו אחר מתורה. ואם מבלבלים ביניהם, אז או שזה תורה או שתפילה, או שזה לא זה ולא זה, אתה מבין? עכשיו בואו נחזור לנושא. אני מוכן לתת דוגמה שאני אדבר על הברכות, אבל אתה רוצה לשמוע על התפילה הזאת, זאת אומרת, אני לא רוצה להעלות אתכם לשאלות שלו. אני אתן לכם דוגמה אחת על זה, ואז אולי תבינו, ואז יש לכם זמן לשאלות, תראו. אבל זה קצת, הבעיה בדוגמה שלי, שזה דוגמה מהלב, אתה מבין? כי זה לא שכל התפילה, זה קצת אנשים יסתכלו עליי במובן עקוב. אבל זה דוגמה אמיתית. תראו, לכל דבר יש צבע. אתם יודעים מה אני מתכוון? מה זה כל דבר יש צבע? כל מושג ששמעת בחיים, או שאתה רואה, אתה נותן לו איזושהי, אני קורא לזה צבע, אבל זה לא באמת צבע. זה התייחסות רגשית מסוימת שמאפיינת אותו. נגיד שהיה לך בגנון איזה ילד שקראו לו אמירם, שהיה לנו בדי גדול. נכון? עכשיו, אומר לך, אמירם, אתה עכשיו, אומר לך, אתה רואה, הנה, אתה בא למחינה, אומר לך, זה אמירם. עכשיו, יש לך משהו נקטו. נכון? למה? כי יש לך סטיגמה לדבר הזה, נכון? זאת אומרת, המילה הזאת היא יוצרת לך ישר אווירה מסוימת, נכון? אז אתה מכיר את האמירם החדש, אומר לך שזה, מה זה, גבר שבע גברי, בחור נפלא, דבר כזה לא רגע בחיים שלך. לאט לאט הסטיגמה משתנה, נכון? יו. עכשיו, נכון לכל דבר, אם השקיעה באוקיינוס, אתה מרגיש משהו? נכון? יו. כל דבר שאומרים יש לו איזה צבע, נכון? הבנתם מה אני אומר? יו. עכשיו, בוא נחזור לתפילה. תפילה, אתה עובר בין הצבעים. בתורה, אתה בונה את הצבעים. בסדר? זמן תורה, נגיד אתה אומר עכשיו ברוך אתה השם. בסדר? בזמן תורה אתה לומד ברוך, זו הוספת שפע, אתה וזה וזה וזה. כמו שאמרת, לא בתפילה מתחיל לחזור על כל זה. אתה עכשיו מרגיש את המילה ברוך. מה זה מרגיש? המילה ברוך השתנתה מהזמן שלפני שלמדת, לזמן שאחרי שלמדת. לפני שלמדת את המילה ברוך, אז מה זה ברוך? מזל טוב לברביץ. נכון? אני מברך אותך לרגל יום לזדך השמות. נכון? זה היה ברוך. הברוך הייתה מילה מאוד קטנה. אחרי שלמדת התורה, ראית שברוך זה הוספת שפע במציאות, כל מיני דברים נפלאים. אתה מרגיש את המילה הזאת אחרת, נכון? כשאתה אומר בתפילה ברוך, אתה צריך להרגיש את הברוך הגדול, לא את הברוך הישן והקטן. בסדר? אבל אתה לא צריך לחשוב על זה. אתה צריך להרגיש את זה. עכשיו, איך התפילה והשכל והתורה משולבים? אם לא היית לומד עם השכל את התורה לגבי דברים שאתה מתפלל עליהם, אז לא היית יכול להרגיש את הדבר הנכון. אתה מבין? קודם אתה לומד בשכל מה זה ברוך. עכשיו המילה ברוך יש אצלה, צבע אחר, כמו שאמרתי. זה כבר אוקיינוס. קודם זה היה שלולית, זה נהיה פתאום אוקיינוס. אבל בתפילה אתה לא מבין עכשיו, ברוך, זה דבר מאוד זה. לא, אתה צריך להרגיש אותך באוקיינוס, אתה מבין? מבין את ההבדל בין תורה לתפילה? בין זמן תורה לזמן תפילה. זה שני דברים שונים. כנ"ל לגבי יחס המושג הזה. בזמן תורה אני צריך לעשות שני דברים. אחד, לסלק את הגשמיות. שתיים, לסלק את המפלצות. שזה הפנתאיזם והמפלצות שאין אלוהים. אז אני מגיע למצב, המצב הפשוט מאוד מאוד בעיניי, מצב פשוט. אתה מדבר על השם כמו שאתה בוא עם חבר שלך, זה כל כך פשוט, אתה מבין? אתה אומר לקדוש ברוך הוא, אני אבקש עכשיו. תראו את החולים, מה קרה כל כך? מה הבעיה? כמו שברסלב, דבר על השם פשוט, דבר. נכון, ככה ברסלב אומרים. הם צודקים, זה לא, אולי, הטכניקה היא לא לצעוק ביידיש ביערות אולי, אבל העיקרון נכון, שהם מדברים אל השם, פשוט מדברים אל השם. איך הם מגיעים לזה? בזמן תורה. בזמן תורה אתה לומד שהשם חי, קיים, מופיע, הכל. אתה הגעת למצב שיש לך ביטחון גמור בהשם. בזמן תפילה אתה לא צריך לחשוב על זה. פשוט דבר, אתה מבין? מה קשה כל כך להתפלל? הבנת? עדיין לא. טוב, ברוך השם. כן, רגע, בואו נעשה פה צדק אלוהי, אתה עוד לא שאלת, נכון? לא שמעתי, סליחה?
אומרים
ואחרי
כפות הכל, לבדו
אם
לא
כנורא. מה, אני לא שומע. אחרי כפות הכל, לבדו אם לא כנורא, והוא היה בו אוהבי. ויהיה בתפארה, נו?
כן, כן. אז נכון יהיה על השאלה
ויש בנקה. אתה אומר, איפה כל החבר'ה ירמו?
כל מה שאתה רוצה, לא ישנה אותו בכלל.
נכון. זה נכון. זו שאלה מאוד קלה. אפילו נענה עליה בשבוע, אפילו ביום ראשון התכוונתי שאתם תענו עליה, ואני לכן לא אגיד למה הוא ברא אותנו, אבל אני אגיד מה התשובה לשאלה שלך בעבר לשאלה למה השם ברא. זה אני רוצה לשאול אתכם ושאתם תענו לי ביום ראשון הקרוב בעזרת השם אולי, אבל כנראה, אבל אני אענה לשאלה שלך. זה ממש מתאים לנושא הזה שעכשיו אנחנו לומדים לענות לזה, כי זאת שאלה גשמית. אתה מבין, לא להגשים, אתה לא יכול לשאול את השאלה הזאת יותר. כי ממה השאלה הזאת נובעת? אתה אומר, אני לוקח עכשיו את ה... לא רוצה מגבלות, אבל את ה... נקרא לזה את התכונות האנושיות, שבן אדם עושה רק משהו שיש לו תועלת ממנו, נכון? עכשיו אתה משליך את זה על הקדוש ברוך הוא, כי אתה מגשים אותו, ואתה אומר, גם השם עושה דברים רק אם הוא מרוויח משהו, נכון? או יוצא לו משהו מזה, לא מרוויח? לא, לא. יוצא לו משהו מזה. זה חשוב לו, מי שצריך לעשות, נכון? עכשיו אתה אומר, רגע, אבל אם בנגו בסוף הכל יעלם, אז מה חשוב לו? מה זה, הלכת קנית, קנית בחונית, עד שבאת הביתה נעלמה. אז חשימה לעבוד קשה. עכשיו, התשובה היא שהשם הוא לא כמוך, במובן הזה שזה הגשמה. הגשמה, כמו שאמרנו, דמות הגוף, זה לא רק לחשוב שהשם הוא בן אדם, אלא לקחת מגבלות אנושיות, לחבר אותם אל השם ועל שור קושיה. ומה שאמרתי עכשיו זה תשובה לשאלה המפורסמת, אם אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה. מכירים את השאלה הנהדרת הזאת? זו שאלה שעונים עליה כמו שאמרתי עכשיו. עכשיו קודם אני אעלה עליה בשכל, אחרי זה אני אגיד לך איך עונים על זה באמת. בסדר? ואחרי זה נחזור לשאלה שלך כי זה אותו עיקרות. אז מה הבעיה? למה השאלה הזאת היא לא שאלה חוקית? כי מה עשיתי? לקחתי מגבלה אנושית. בן אדם לא יכול, העולם הלוגי שלנו לא יכול לסבול שני הפכים. זאת אומרת, או שזה ירוק או שזה אדום. זה לא יכול להיות גם ירוק וגם אדום בזה אותו זמן, נכון? זה מגבלה לוגית. הלוגיקה לא יכולה לסבול שני הפכים בנושא אחד, זה נקרא. אז עכשיו אתה אומר, או שהוא יכול לברוא אבן, או שהוא לא יכול להרים, שהוא לא יכול להרים אותה, או שהוא לא יכול להרים אותה. שניהם, יש לי בעיה, נכון? עכשיו אני אומר, זה טעות, בעצם עצם השאלה היא טעות. למה? לקחת מגבלה אנושית, וחיברת אותה אל הקדוש ברוך הוא, עכשיו יש לך קושיות. אתה מבין? אני משחק בזה כדורסל, קושר לך שתי ידיים אחרי הגב, שם לך סק על הראש, ועכשיו אני כל הזמן מנצח. אתה מבין? אז זה לא חוכמה. אתה מבין? אז סך לך את השם לבן אדם, ואז פתאום אתה לא מבין למה הוא לא אלוהים. כי הפכת אותו לבן אדם. זאת התשובה. עכשיו אני אענה לכם כמו שצריך לענות. מי שישאל אותך. מי שאומר לכם, תגיד לי, אלוהים יכול לעשות אבן שהוא לא יכול להרים אותה? אני אגיד כן, ברור שהוא יכול. אגיד, אבל איך הוא ירים אותה? כי אלוהים, תדע. זאת תשובה טובה, זה לא עבודה בעיניים. כי זה, התשובה הזאת שאמרתי היא כל מה שאמרתי קודם. כי מה קרה? אתה מבין? אתה אומר, טוב, הוא יכול לברור את זה, אני אומר, הוא יכול. הוא יכול. ברור שהוא יכול. אבל איך הוא ירים אותה? הוא ירים אותה, למה? כי הוא יכול. אתה מבין? אין לך, אין מגבלות, שאין מגבלות, אז אין מגבלות גם לעשות דבר שאי אפשר. אתה מבין?
אבל אנחנו אומרים בפקילה שהוא ראה אותנו לכבודו.
נכון. עכשיו גם פה כמובן צריך לעבור, אז עכשיו אני אקח את, גם את שמה שאלת עכשיו, ומה שאלת קודם, נענה עליהם, נטפל בהם בבת אחת. זה דוגמה מצוינת. זה כמו, השם ברא אותנו לכבודו, נכון? אנחנו עבדי השם, נכון? זה, אם אתה תופס את בצורה גשמית, מה זה לכבודו? שהוא יוכל לשים אותנו בתור מדליה שהולך לדבר עם החבר'ה, כאילו, ישביץ איתנו. נכון? זה נקרא לכבודו. ומה זה שאנחנו עבדי השם? הוא רץ למשות, הוא חובט בנו, שנלך סילים. כן? אבל זה תפיסה גשמית. תפיסה רוחנית, המפתח לתפיסה הרוחנית, תחליף רגע את המילה השם במילה ההוויה מופיעה בצורה איק. מבין? יופי. ההוויה מופיעה בצורה כזאת, אני תראה עכשיו את המילים, השם ברא אותנו לכבודו. ההוויה מופיעה בצורה כזאת, שכל פרט בהוויה מתכלל במציאות הכללית, במציאות השלמה. זה נקרא לכבודו. כי מה זה כבוד השם? כבוד השם זה אומר שיש פה סדר שלם בהוויה. אנחנו, מה זה הכבוד שלי? בוא נדבר, כך בצורה כזאת. מה זה בן אדם כבוד? בן כבוד זה בן אדם שעושה בדיוק מה שהוא צריך לצפן לנו בתור בן אדם, נכון? הוא אמיץ, הוא צדיק, הוא נדיב, נכון? מה זה כבוד? כבוד אומר דרך אגב, אם אני אומר אלפי מנשה, זה מהמילה כבד. כן? מה זה כבוד? כבוד זה בן אדם שיש לו משקל, שהוא בעל ערך, זה נקרא כבוד. עכשיו כבוד זה אומר שכל דבר מופיע במקום הנכון שלו, נכון? מה זה שנבראנו לכבוד השם? שכל הבריאה שלנו הופיע כדי שנתאים למציאות. מבין? עכשיו מה זה שאנחנו עבדי השם? זה נמד דוגמה שנתתי לכם. מה זה עבדי השם? שרוצים, שעכשיו השם מרביץ לנו למקל שנעשה מה שהוא רוצה? לא. מה זה להיות עבד השם? זה אומר שאני חי בצורה שמתאימה למציאות, שמתאימה לכבוד השם, מבין? העבדות היא עבדות פנימית. מה זה עבדות פנימית? זה אומר שאני רוצה להתאים למציאות. מבין? או לא?
מבין, אבל יש לנו בעיה, אנחנו לא עובדים את השם כמו
שצריך, אז מה? למה אנחנו עובדים את השם כמו שצריך? אתה אומר מעליו שחוטא, מה?
זה קיים, מה?
לא הבנתי, סליחה?
היינו
עובדים את השם
כמו
שצריך,
אז כל
מה שקוראים
לדיבורים, זה
הדיבורים, כל הדברים שאנחנו עשינו, נאחים לזה, לא היה קיים. לא, לא הבנתי. אז לא היה צרות, אתה מתכוון?
לא, לא היה צרות,
אבל
היינו
אומרים להיות טובים. כן, אבל שכחת שיש עוד מימד שנקרא בחירה חופשית, שהוא חלק ממה שהשם ברא. וזה שיש פוטנציאל לטוב, פוטנציאל לרע. וכל השלמות היא דווקא שתבחר בטוב. זה כבודו שתבחר בטוב יותר מאשר כבודו שיוכיח לך לעשות אותו. מבין? יפה. כן, הוא גם קראת, אתה שאלת כבר?
כן. בעצם כבן אדם, אני יודע, יש לו נשמה, הוא מתמלא בגוף, אבל אני יכול להתייחס אליו.
רגע, איך אתה יודע שבן אדם יש נשמה?
אני לא תשובה. ככה הייתי רואה לך, לא הייתי יודע שמשהו
שהיה את נשמה. רגע, אתה יודע שיש נשמה או לא?
לא.
אתה לא יודע. אתה מניח. למה אתה מניח? כי אתה התרגלת שכל דבר אחדותי שמופיע אליך, יש משהו מאחוריו, נכון? עכשיו אני אומר, אותו דבר בדיוק, תעשה עם הקדוש ברוך הוא, יש פה משהו אחדותי שמופיע אליך, אז למה אצלו אין משהו מאחוריו?
מה האסנס של בן אדם?
לא יודע, זה לא מפריע לי. מה האסנס של השם? גם כי לא יודע, זה לא מפריע לי. זה בדיוק מה שאני עושה לך להסביר לכם כבר.
מה זה לא האסנס של בן אדם?
חצי חלילה. הנשמה זה מופיע, אפשר לתפוס את הנשמה?
הנשמה
זה משהו ששנינו המצאנו, ראית פעם נשמה? זה המצאה, נכון? המצאה של הדתיים. באמת, מה זה נשמה? זה כולם חיות, מה? נכון? זה המצאה של דתיים, למה אתה מאמין לדתיים האלה? המצאו לך איזה קשקוש. עכשיו אני אגיד, עכשיו בוא נחזור למציאות. מה אתה רואה בתכלס? אתה רואה גוף, זה מה שאתה רואה באמת. אבל אתה התרגלת. שמאחורי כל דבר, לא רק אחרי אדם, אחרי זה יש משהו ממשי שמופיע לך בצורה אדומה, זה לא סתם. אז אותו דבר, אני אומר, תתרגל שאחרי כל המציאות השלמה, גם כן יש משהו ממשי. מה ההבדל?
מה עם בן אדם? מה עם הנשמה?
סליחה?
מה זה נשמה?
לא יודע. ואני גם לא יודע לעולם, זה לא מפריע לי, אני חוזר על זה. זה לא מפריע לי להתייחס אליך, למרות שאני לא יודע מה הנשמה שלך, אבל אני לא יודע לעולם, נכון? אז למה לא יכול להתייחס אל השם בלי לדעת מה הוא ואני לא יודע מעולם? זה אותו דבר בדיוק. זה בדיוק החידוש של מה שאני אומר. אני אמרת, אני מוריד את השם אלינו. אומר, כי מה אתה מתייחס אליי? תכנס אל השם, זה הכל. אותם קושיות שיש לך על הנשמה שלי שאלה השם. דבר, אין שום הבדל, זה עשית להגוד שפה יש הבדל. אין הבדל. גם את הנשמה שלי אתה לא מכיר באמת. אז מה ההבדל?
אני יודע שיקיים.
אתה לא יודע. אתה המצאת את זה ואתה התרגלת לחשוב ככה, נכון? אז גם פה תתרגל לחשוב ככה. לא יודעים את זה. אני אומר, באמת לא יודעים את זה. אי אפשר להוכיח, אתה יכול להוכיח שיש נשמה? כי זה כל כך התרגלת שאתה לא חושב שיכול להיות אחר.
לא אני אמצאתי את זה, אומרים את זה...
כן, אבל זה מתיישב לך טוב כי אתה מזהה אותי בתור ישות. כי התרגלת, אז אם לא היית רואה אנשים בעולם אף פעם, לא היית יודע שיש נשמות, לא היה ואתה מאמין גם, לא היה יש נשמות, מה זה נשמות? אין. נכון? רק בגלל שהתרגלת לראות אנשים, התרגלת להבין שאולי יש לנו נשמה. התרגל לראות את השם, התרגל להבין שיש גם אלוהים מאחורה.
אבל אנחנו עבדים שלך, אנחנו
עבדים של הרכב.
לא העבדים שלך, אני עבד של השם, לא
שלך. אבל הסברתי לך שהמילה עבד של השם זה לא משהו שהוא מחוץ ליחס שלך למציאות. אני אתן דוגמה שגם כן נדבר עליה הרבה במשך השנה, אני אתן עוד פעם. שהמשמעות של עבד השם זה אומר להקאים למציאות. עכשיו, אני רוצה להיות עבד השם. תגיד, אבל אני לא רוצה להיות עבד השם. אני אומר, אתה גם שרוצה להיות עבד השם, אתה לא, ואז שאתה קורא לזה עבד, זה נראה לך רע. לא זוכר אם נתת את הדוגמה הזאת, ואם לא, אני אתן אותה, כי אני דוגמה שאני אתן אותה הרבה פעמים ואני אוהב אותה. תראו, למה להיות עבד השם זה טוב? זה הנושא שעליו אני אתן את הדוגמה. בסדר? ברור העיקרון? יופי. תראו, יש מרוץ הרלי של ברזיל. בסדר? יופי. עכשיו, המטרה שלך זה לנצח. לנצח זה אומר להגיע הכי מהר, נכון? עכשיו, תראה, אתה לא עבד השם, נכון? אתה עושה מה בראש שלך, אני עבד השם, לצורך העניין, בסדר? יופי. אנחנו שנינו נהגים במרוץ. אני נוהג בדיוק לפי חוקי הפיזיקה, נקרא לזה. אני מסתובב, עושה סיבוב בלא יותר מ-180 קמ"ש. אני עובר על הדרך לא יותר מזווית של 30 מעלות. אתה לא עבד של אף אחד, אתה רואה עץ, אתה עובר דרכו. מה, עץ יגיד לך מה לעשות? אתה עושה מה בראש שלך, נכון? אתה מה אכפת לך איך אתה נוסע? אתה עושה חופשי. תגיד לי, מה, מישהו יקבע לך מה לעשות? אני רוצה לנסוע 220 בסיבוב, מה יש? אני מחליט לבד. יופי. עד כאן למשל, עכשיו בוא נעבור לנמשל. השם מופיע בהוויה. עבד השם זה אומר שאני פועל בדיוק על פי חוקי ההוויה. אני הרבה יותר חופשי ממך, אתה מבין? למה? החופש במרוץ זה לנהוג בדיוק על פי החוקים. זה החופש האמיתי, נכון? החופש האמיתי הוא להיות עבד השם. שמעת את השטות הזאת כאילו? לא חופש אמיתי, אבל תבין שזאת האמת. כי מה זה עבד השם? זאת אומרת, אני עכשיו הרמוני עם הצלוצי, אני נראה בדיוק לפי חוקי הפיזיקה, אני נוסע, אישה עשו 184.5, כמה שעושה בדיוק 184.5? מצד אחד, עבד גדול ממני, אני ממש מציית לחוקים האידיוטיים האלה במרכאות, בצורה עיוורת, נכון? אבל זה הופך אותי להיות חופשי אמיתי. כי אני עושה מה שאני רוצה באמת, אני לא נתקע לא בעצים ולא אף בסיבובים, נכון? והחופשי במרכאות, הוא כל הזמן נתקע, הוא חופשי, הוא עושה בבראש שלו. יופי, בצורה, אין בעיה. הנתון שחסר לנו ב... עבד השם הזה או לא, שאנחנו תמיד חיים בתוך מערכת, אנחנו לא חיים לבד. המערכת זה רצון השם, מבין? זה מה שלמדנו, שהשם מופיע בהוויה, זאת אומרת שרצון השם זה פשוט להיות הרמוני עם המציאות. מבין? כן.
הרב,
רגע, אתה דיברת כבר היום? אתה?
איפה ההרמוניה
במציאות במציאות? המציאות ודאי עם הסדר של המציאות. עכשיו, אפשר להוכיח את זה בשלוש רמות. כמובן, אתה לא רוצה שצריך את זה בדקה הבאה, ואני אגיד לך את העיקרון. א', גם זה, אחד ימי חמישי, אני נותן דוגמה מצוינת לזה. איך ממש מגלים שהמצוות נכונות. שיעור שלם הזה נוצא רק בשנה בו. אבל אני אסביר את העיקרון. העיקרון הוא, אפשר לברר שהמצוות הם הסדר של המציאות, גם באופן פרטי, לגבי כל מצווה פרטית, וזה נקרא טעמי מצוות. רק זה המון עבודה, כי יש לך תרי"ג מצוות, ועוד בערך אין סוף מצוות דרבנן, ועוד לכל אחד יש 18 חוקים, ממילא יש לך פה עבודה בערך לכל החיים שלך ושל סבא שלך. אז יש פה הרבה עבודה אם רוצים לעבוד מצווה מצווה. לכן כל זה תטפל בשאלה באופן כללי. האם המצוות בתור שיטה היא שיטה עובדת? אחרי זה אפשר לנסות לעבור על כמה שיותר מצוות ולראות טעמי מצוות שלהם באופן פרטי. וכשמחברים את שתי המהלכים האלה ביחד אפשר להגיע לראות שהמצוות הם סדר המציאות. בסדר? עד כאן. צריך לעשות את זה, אז אני אומר, אני דוגמה אחת נותן לכם באחד ובחמישי, ומהלך יותר שלם, אז אני עושה את זה בשנה ב', לא כי אני שונא את שנה א', כי כל דבר צריך בזמנו ובמקומו. בסדר? כן.
זה שרפים, חרת הקודש, כלומר, זה שיעור על
שמה
שזה אידיאל, זה כוח
מסוים. כל מה שקשור למהלכים זה כוחות רוחניים במציאות, בסדר? יש האופנים וחיות הקודש, תראו, יש, אני, מה שקרה, אשתף אתכם, אתייעץ אתכם. יום ראשון נתחיל למד שיעור השגחה. עכשיו, דווקא בדרך לפה חשבתי, החבר'ה האלה כבר מרחתי כל כך הרבה זמן את השיעור של היחס המושג העליון, אני אקצר אליהם את שיעור השגחה. למה אני אומר את זה? כולי בזכות השאלה שלך אני אחזור בי. שיעור השגחה מתחיל בשיעור מאוד מאוד קשה, כאילו. שהוא לא לגמרי, אני יכול גם לדלג עליו, וזה אני מסביר את מרכבה של, מרכבה דיחזקל, זה בדיוק מה שאלת. אתה יודע מה זה מרכבה דיחזקל? מה שקוראים בהפטרה של שבועות, שאף אחד לא יודע, זה כולם ישנים שם, אז אף אחד לא יודע מה עוברים שם בהפטרה. כן, וישנת הזה, וישב, אני ראי על נער כבר, וירד הנה רוח שערה ונן גדול. אז זה בדיוק הזה. מה? אסור למת? וואי, תרביץ לי ביום ראשון. תגיד לי נו נו נו, תן לי בוק. זה מצווה ללמד. אם אסור ללמד את זה, שמה יחזקאל כתב את זה?
כי זה במצווה מצווה, צריך להגיע
גילים שלה,
והיא
קטנה,
לא?
יש לי הרבה מה להגיד לזה, אבל אני לא עושה את זה עכשיו. זה ממש לא נכון מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה משתמש בעובדות ששמעת ויש בהם צד של אמת, אבל זה לא נכון. אין בעיה ללמד את זה. אין בעיה ללמד בצורה של ללמד, אני לא ללמד מיסטר. מה?
זה כמו סוד וקבלה.
מה? אבל זה לא, אף אחד לא אומר שאסור ללמד, יש מצווה ללמוד.
כן, אבל רק בעל גיל המדעים
נגיד,
דבר שאתה, יש
לך מוכנים. אתה מצטט מקורות נכונים, אבל אתה לא משתמש עם נכון. תראו, לקראת סוף השנה ללמד שיעור של מה זה בכלל קבלה, שבסגרת זה אני מטפל במה שאמרתם עכשיו בצורה מסודרת לאט לאט. השיעור הזה הוא אחד השיעורים הכי משעממים שלי. למה? כי זה המון אינפורמציה, אתה מבין? זאת אומרת, זה משהו שאני חושב שהוא מאוד חשוב, לכן אני פה מה שקרה מבטר, ולמד המון אינפורמציה, אבל החבר'ה, אתה מבין, הבטלנים, לא מעניין אותם לדעת דברים, אמרתי בידור, אתה מבין. אבל שם אני אומר בצורה מסודרת גם את מה שאתה אומר, ותכלס, אני אומר בשטח, זה לא נכון. זאת אומרת, הלכה למעשה זה לא כמו שאתה אומר. אבל אני מביא את כל המקורות, אני מסביר את כל השיטות, והכל בצורה מסודרת. עניינית, אפשר ללמד את זה. אז לכן עכשיו אני חוזר אליך, לא עונה על זה, אולי בזכותך, אולי נלמד את זה וזה הלכה, אם נלמד אותה, להקבר. עכשיו בוא, אני רוצה את הדוגמה, כי אנחנו כבר מתקרבים לסוף. אז בואו ניתן כמה דקות את הדוגמה האחרונה שלא הספקתי להגיד אותה, כי זו הייתה השאלה שלו, ואז אמרתי לו, תכף אני אגיד את זה, ואז בסוף אני אגיד את זה, כי כבר 20 ל-10. אז בואו אני אגיד את זה, ואם יהיו עוד שאלות, נספיק תענה. אז אחת הדוגמאות שלא הספקתי להגיד, והיא אומר השם אל משה, גם את הדבר הזה שדיברת העסק, אם אתה אחרי זה שנה יותר, ובקטע הקריטי אני אגיד לאט. כן, ויאמר הרי נמנה את כבודיך, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם השם לפניך, וחנותי את אשר אכון, וריחמתי את השם הרחל. ויאמר לא תוכל לראות את פניי, כי לא הראני האדם בחי. ויאמר השם, הנה מקום איתי נמצאת על הצור, והיה בעבור כבודי וסבתיך ונקראת הצור, סקותי חפי עליך הדוברי, והסירותי את כפי, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. בוא נתרכז במשפט האחרון, וראית את אחוריי ופניי לא יראו. אז בצורה הגשמית, עם כל הכבוד, לא נעים להגיד מה כתוב כאן. מה, עושים צחוק מהעבודה פה. נכון? יופי. אז עכשיו אנחנו מבינים שאנחנו לא מגשימים חס וחלילה את הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו בוא נתחיל לעבור ברוך. עכשיו תפעילו 5-2 דקות הראש לכם. זה לא, בוא נגיד, כבר הצליחו בחיים, אבל זו שאלה קשה לי מדי, אבל כבר היו חבר'ה כמוכם שהצליחו, תסבירו לי מה זה פניי ואחוריי. מה כתוב שם? רגע, לאט לאט, לאט לאט. תן לקודם לאנשים לחשוב דקה או שתיים, לא נורא.
ואחרי
זה נשאל מהעולה, תלדו טוב, לא תלדו מה קורה.
תודה.
בסדר, דקה, תן לי משהו לחשוב. אתם חושבים? מעשה נעי. טוב, ניתן לך לבחורה, בא לשאלה.
הבנו שלמדתי
מהרבלי שהכוונה
היא
שתסביר למה יש צדיק שטוב ורשע. נכון, אני רוצה להסביר לזה ברוכנית ולא בסיסמה מחזן.
כן, זהו, אבל עדיין הבאת, אז מה זה פניי?
חמוד, זאת השאלה שלי אם לא הבנת. זה מה שאני שואל אותך, אם לא תדעו אני אענה, אבל אני רוצה שחבר'ה יגידו לי את זה, לא מה שהרבלי אמר לי בשיעור, זה לא חוכמה. כן.
פניי זה לראות את כל המציאות השם ולהבין את כל מה שקורה בעולם, ואחורי זה, הוא כאילו הרע
הכיוון שלך טוב, בוא נתחיל מזה. יש מה לסדר פה עוד הרבה, אבל אתה חושב נכון, שזו התחלה טובה. זאת אומרת, אתה מבין שיש פה הבדל בין מה רואים במציאות, נכון? יפה, מצוין, זאת הכוונה. היישום, זה צריך שיפור גדול. אבל הכיוון נכון, ככה צריך לחשוב, הבנת חמוד? ככה צריך לחשוב. לחשוב, אבל החליף את זה ישר במציאות, אתה מבין? כן, מה אתה אומר?
אחורה, כמו שאתה רואה, אחורה של בן אדם.
ומה זה אומר?
אתה לא, אתה יכול
לראות
אחורה של
בן
אדם, זה בערך, אולי...
נכון, אבל נצא עכשיו להוריד את זה משהו יותר, נגיד, יותר מדויק. אוקיי, זה אחורה זה פחות מפניי.
זה
בבני
אדם,
אז
פנים זה שאתה יודע
בבירור מי זה בן אדם. נכון, אבל למה? השלב הראשון עברת כבר, חבר שלך אפשר להגיד, הגיע לשלב הזה. אבל עכשיו, בסדר, נעשה יותר מזה כבר זה אקסטרה. זאת אומרת, הגעתם לעיקרון, העיקרון הוא שיש פה שני צורות של תפיסת המציאות, אחת יותר נמוכה ואחת יותר גדולה. זה נכון, ברור, אמת. עכשיו אולי מי שיש לנו אינטואיציה להגיד מה זה יותר בצורה מדויקת, כן.
אפשר, הפנים זה ביטוי לבחירה החופשית, כי זה הגיעה מוחלטת שיש אלוהים, אז אין לנו שמה לחפש. אתה מאחור, אז אנשים עוד אפשר להסתפק בזה, ואז יש
לך את האופציה
של
להחליט אם לעבוד השם
או לא.
כן.
אתה רואה את הפנים, אתה מגיע למדע
מוחלט, אתה אומר שלא מה להתנגע. אתה אומר שלפנים, זה אומר שאין בחירה חופשית בכלל. זאת אומרת שהמציאות כל כך ברורה זה לפי הקרונות, אבל לא בטוח זה קשור לפי החושית. רואה יפה, באמת, לא חשבתי על זה, אבל לא ברור לי שהוא מדויק.
יש שתי סוגים של פן של הקדוש ברוך הוא.
טוב.
הפן הראשון זה החוואי, שזה רק בעולם הזה יכול להתגלות.
כן.
זאת אומרת, הפן שהמוסכל האנושי שלנו יכול להתקרב ל...
כן, אתה לא אומר לי מה זה, אתה רק ספר לי למה זה קטן או גדול, אבל מה הנקודה?
הנקודה
היא? מה אחורה היא לא מתפנה, היא לא...
אתה יכול להתבונן ולהגיד רגע, רק של
ה... אז תשתמש לי באותה מילים.
של המציאות ה...
אתה מבין? תסביר לי מה זה.
יש רק סוג אחד שאפשר לראות בעולם הזה.
ואיזה סוג?
זה ש...
כן, אל תשתמש לי באותה מילה, תסביר לי שאני אבין.
זה המצבור, זה התורה הזאת, זה מה שאנחנו עושים כאן היום.
לא.
זה אוכל.
תראו, בתור שיטה, כשאתה בא להסביר משהו, אל תגיד אותו באותה מילים. אני רוצה שתסביר לי בצורה שאני אבין. הבדיקה אם הבנת זה אומר שאתה מבין בצורה ברורה, אתה מבין מה אני אומר? בצורה כזאת, כמו, תגיד לי למשל, אחוריי זה דרך, אני יודע מה, זה דרך הגרביטציה. לא משנה, זה לא נכון בכלל, כן? אבל תבין משהו שאני אבין מה זה, אתה מבין? תכף שאני אסביר, תבין מה אני מכוון, כי אני רוצה להגיד את התשובה, כן.
נראה לי שבעצם אחוריי זה מהות הכל היקום הזה, כל הרוחנית, כל מה
שמעת. נגיד, נו, ומה זה פנאי לפי זה?
פניי זה משהו שאנחנו לא
יכולים לתפוס, כאילו... זה ברור! אז מה ההבדל?
את האחוריי אנחנו, כמו שאומרת, זה חייפה, זה היה משהו
חומרי,
זה היה
משהו צורה, זה... בואו נעשה לכם סדר בראש. תשימו לב שגם אחוריי זה מתנה. הרי משה רבינו בקש משהו, הוא אומר, תראה, את זה אני לא עוד לך, אבל לפחות את זה אני אתן לך, נכון? סימן שאחוריי זה לא סתם המציאות, זה כמו שידע קודם.
לא, הוא ראה בתוך המציאות, את
רוח השם זה מילים ביפנית עתיקה, אני לא יודע מה זה.
את הקשר, את כל הכיסא הזה, הוא ראה כאילו, בכל המצוות, הוא ראה את כל מה שנקשר את הישוב
הקדוש ברוך הוא. אמרת מילה טובה, אבל לא יודע אם לא אמרת אותו במקרה.
לא, אני כאילו, אני אסביר את זה במשל, אני לא יודע לך למשל את זה. כל מטריקס, זאת אומרת, הוא מלא נתונים בעצם, כשהוא משה יסגל, הוא לא ראה חפצים, הוא ראה את הכל מתקשר שהוא לקדוש ברוך הוא.
וזה הפניי או אחוריי?
זה לאחוריי.
ומה זה פניי לפי זה? זה דוגמה טובה. ומה זה פניי?
פניי זה לא הניסים, זה לא
שזה.
זה
הניסים,
זה
התוכן הזה,
זה מה
שחזור. לא אמרת לי, אחוריי לא רע. בסדר, אחוריי קיבלתי, פניי לא. הלאה.
אחוריי
נו, דוגמה אחרון ואני אסביר, כן. תסביר, אתה.
כשאתי הפנאי והנמצא, זאת אומרת, משה נמצא לדעות מה עם מהות האלוקים, כשמאזון אתה לא רוצה את ההופעה.
לא, מהות האלוקים ודאי לא. זה טעות שכולם טועים אותה, אז...
מה? זה אמר בעצם?
לא. ודאי שמשה רבינו לא יחשוב ויעלה בדמיונו, שיש איזושהי אפשרות אפילו או שהאדם מת, שהוא ידע את מהות השם. אין דבר כזה לדעת מהות השם, לא המלאכים, לא בני אדם, לא בעולם הזה, לא ברבה, נקודה. אז ודאי לא מבקש את זה, לא יכול להיות. הכל מדובר על הופעה פה, תמיד מדובר על הופעה, תמיד. זאת אומרת, אין מצב שמכירים את עצמות השם, נקודה. אז מה שאתה אומר הוא כיוון יפה, אבל לא נכון. בוא אני אגיד לכם... לא אמר את זה, לא תמצא את זה בשום מקום בעולם, שהוא רצה דרך עצמות השם. לא יכול להיות, בוודאי אין פסוק מפורש על זה. פשוט לא יכול להיות. טוב, עכשיו בוא אני אגיד מה הנקודה. פנים בעברית רוחנית תמיד מגמה, כיוון. בסדר? זה פשוט. פנים זה לאן אתה הולך אחורה זה איפה שהיית, נכון? תמיד פנים בעברית רוחנית זה מגמה. משה רבה אמר, הרי נהיה את פניך, הכוונה, אני רוצה לדעת גם את המציאות, אני אסביר תכף מה הנקודה בזה, אבל מה החידוש, גם אני רוצה לדעת את המציאות. שאמר, אתה יכול לראות רק את אחורי הכוונה, את הדברים אחרי שהם קורים. עכשיו אני אסביר מה הכוונה. תראו, אנחנו מכירים את המציאות רק בצורה של אחורי. מה זאת אומרת? אחרי שהדברים קורים, אנחנו מבינים אותם. דוגמה, נגיד שלא היה בעולם אף בן אדם עני ולא מסכן, וכולם היו מאושרים, בריאים ושמנים. אז לא היינו מבינים מה זה צדקה, נכון? לא היית יכול להבין מה, לא היית מבין את המושג. אמרה, תראה, תעשה איתו חסד. מה, אני לא יודע מה זה חסד. תגיד שאף אחד לא צריך שום דבר. כולם היו בריאים, חזקים, עשירים, שמחים. לא היה שום רע בעולם. לא היית מבין מה זה מידת החסד, נכון? אמרה, תראה, אני רוצה שתעשה איתו חסד. אני לא יודע מה זה חסד. אף אחד לא מבין מה זה, נכון? איך אנחנו מבינים מה זה חסד? ראינו אנשים מסכנים. אנחנו מבינים שצריך לעזור להם. אנחנו מבינים שמידת החסד והצדקה זה לעזור להם, נכון? ואת קודם יש אנשים מסכנים, ואחרי זה, מה שקרה אחוריים, אנחנו מבינים את מידת החסד, נכון? ואת איך אנחנו, איך העולם הזה מתנהל? שהוא מתגלה, המגמה מתגלה דרך האחוריים. זאת אומרת, קודם הדברים קוראים, ודרך זה אנחנו מגלים את המגמה האלוהית, נכון? משה רבינו אמר, אני רוצה לראות את המגמה לפני שהיא קורית. לא שזה, לא, זה לא קשור לעתיד. להבין את הערכים בלי קשר לשאלה אם קוראים או לא. ואת אני רוצה להבין את מידת החסד בלי קשר לזה של שנים. זה נקרא פנים, להבין את המגמה בשלמותה. עכשיו, כשמשה מבין את המגמה בשלמותה, אז באמת, הוא מבין למה צדיק ורע לו רשע וטוב לו. כי זה שיא הקושיה על המציאות. אתה מבין את המגמה לפני שהיא קורית, כלומר, שאתה מבין את המגמה העצמית, לא את הקדוש ברוך הוא בעצמו, חס וחלילה. אתה מבין את עצם המטרה של בריאת העולם, כמו שהיא, לא אחרי שזה קרה מאחורה, אז אתה יכול להבין את הכל, ממילא אתה מבין גם את הקושיה הכי גדולה. עכשיו, כתוב במדרש, שהשם אמר לו, הראה לי את אחוריי, כתוב קשר של תפילין הראה לו. נכון? עכשיו, כמובן, במשל הגשמי זה ברור, זאת אומרת, אתה לובש את התפילין, פה יש את התפילין, אתה מסתכל, אתה רואה את הקשר של התפילין, נכון? אבל למעשה זאת התשובה. הקשר של התפילין זאת התשובה שלה, זה החידוש, הרי השם כמו שאמר, נתן לו משהו. הקשר של התפילין זאת התשובה, עכשיו נסביר מה התשובה, וזה נגמור את המהלך. תפילין, תפילין של קודש הבריך, ומה הכתיב בה, הוא כתוב בספר ברכות אם אני לא טועה? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זאת אומרת, בתפילין שלנו כתוב קשר להשם, נכון? שמה ישראל. בתפילין של השם שואלים מה כתוב, כמובן, צריך להבין זה ברוחני. כתוב שם מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כמו שאנחנו מתקשרים לשם על ידי התפילין שלנו, השם מתקשר אלינו דרך התפילין שלו. יפה. אז התפילין של השם זה הקשר של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, נכון? והקשר של תפילין זה הקשר. או בוא נתרגם את זה לעברית רוחנית, או לעברית פשוטה. השם אמר למשה, תראה, את המגמה לפני שהיא קורית אין לך שום סיכוי לזה. אין דבר כזה, לא יראה לי אדם וחי, זה רק אחרי בעולם הבא יודעים. אבל אתה רוצה לגלות את המציאות דרך אחוריים בצורה הכי נכונה, תדע שהכל עובד דרך עם ישראל. זה התשובה. נתן לו טיפ, מה שכה, זה רק לא עצם. אמר לו, אתה רוצה להבין את המגמה פה, נכון, דרך אחוריים, אבל הכל עובד דרך עם ישראל. דוגמה, זה שהלוויין הסיני התפוצץ מעל מונגוליה, זה לא קרה, אני ממציא את זה, זה קרה בגלל עם ישראל. אתם מבינים? אתה צריך להבין שהמפתח להכל זה עם ישראל. זה התשובה שלו. הקשר של עם ישראל עם השם זה המפתח להכל. כל מה שקורה פה, אין שום דבר שקורה לא דרך עם ישראל. אתה רוצה, ככה תבין גם את האחוריים בצורה הכי טובה.
עם ישראל זה אחוריים?
עם ישראל, התפילין של השם זה הקשר של עם ישראל. ואחוריים, האחוריים זה דרך המגמה. מה הוראה? הוראה לו שבאחוריים יש קשר של תפילין. שזה הנקודה שכל המציאות עובדת לפיה, אתה מבין? אז השם נתן לו תשובה, הוא לא סתם זרה, הוא אומר, טוב, זו התשובה הגדולה לא יתרחה, תשובה קטנה, תקבל פחות משהו, והמשהו זה הקשר של...
אתה רואה מקרה, ועל פי המקרה, אתה חייב להיות במקרה כדי להבין את
ה... לא, זה תמיד ככה עובד, זה לא חידוש. החידוש הוא שאתה רואה מקרה, אתה רוצה להבין אותו, תסתכל מה הוא משפיע על המשרי. לא יודעת. תמיד, אחוריים תמיד היה. כלומר, להבין את המציאות דרך המקרה. בסדר? עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן למשה, זה רק לא עצם, אז נתן לו טיפ. מה הטיפ? אתה רואה מקרה עכשיו, אתה רואה עכשיו שזה יתפוצץ. למה יתפוצץ? תחשוב איך זה מתקשר לעם ישראל, תדע למה זה מתפוצץ, אתה מבין? הכל מקושר לתפילין של הקדוש ברוך הוא, שזה עם ישראל.
לא יקרון, אבל שראית המקרה, ואז למה אתה אחרי המקרה?
זה תמיד היה, וזה תמיד יהיה, וזה לא יהיה אחרת עד העולם הבא.
החידוש הוא בעצם, איך זה קרה? ללמוד איך זה קרה?
החידוש הוא להסתכל על האחוריים יותר טוב. על איך זה קרה, נכון. אתה מבין? טוב, אני חושב שבזה גמרנו היום, וגמרנו בכלל את הנושא הזה, אין אם היה נחמד, יאללה ספו בחוץ כמו שאומרים. טוב, ביי. טוב, אני חושב, אני דווקא שמח שעשינו את השעה הזאת. טוב, תודה.